חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין משודר ביחד עם השותפים שלנו לדרך, הרפת המקיימת של יוטבטה, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש, וגם השבוע אפרת.
מה אתה אומר?
בואי נתחיל. הלו, הלו, הלו.
שלום, שלום, שלום לכולכם, מה עניינים?
שלום גם לך, מה עניינים?
אני מפוצצת, תקשיב.
מפוצצת?
אני לא אכלתי דבר היום, ולמרות זאת ברור לי שאני הולכת לסיים את השידור הזה, עדיין סבעה. הייתי אתמול בערב בארוחת ערב מאוד מרגשת.
ראיתי, רפי כהן.
שבישל רפי כהן.
וואו.
בבית של חברים.
איך זה קרה?
הוא חזר לבשל ארוחות פרטיות, כן. שפר עליי מזלי, והייתי בארוחה כזאת. זה פשוט היה לא יאומן, כמה שהבן אדם הזה מבשל טוב, כמה שהידיים שלו טובות. אז גם כמובן היה את הפוקאצ'ה של רפאל, שזה צרחות, ואת הסיגר חלקי פנים של רפאל, שזה על ההיסטור והרביולי רך עם שרימפס. אבל גם מה ששימח אותי בעיקר, זה לפגוש דברים שלא היו ברפאל. כלומר, מנות חדשות, up to date, בין אם זה עם דברים ממוצסים, ובין אם זה עם דברים עם וסאבי מהגולן וכאלה. שאתה אומר, צועד קדימה, צעד קדימה, ועושה... קיצור הטירוף. הטעים בצורה בלתי רגילה. וזהו, ואני... בדיוק התקשרתי בדרך לפני השידור לאומרי, אמרתי לו, מה העניינים? היה לי, אני עדיין לא יכול לחשוב על האוכל.
הם מלא אוכל, אני לא מבין.
כן.
ברמה מוגזמת?
לא, לא חושבת שהאוכל היה ברמה מוגזמת. מה שהיה מוגזם זה חוסר היכולת להפסיק לאכול. כאילו, מה שקרה, קצת אחריות.
בינדר, דנדט.
כן, כן, כן. וזה די מזל שאני הגעתי סביעה לאולפן היום, כי היום אנחנו בתוכנית שלדעתי רוב מי שיאזין לה, ילך במהלך התוכנית ויתקע בורקס. מה יש לאנשים עם בורקס? אתה יכול להסביר לי?
אני לא מחובבי. אין לי בעיה. אני לא מסונאי או משהו כזה. אני אוהב בורקס טוב, אבל הוא אף פעם לא יהיה בטופ צ'ויס שלי. מה בא לי לאכול? בא לי בורקס.
אני רוצה להגיד לך שגיליתי בשנים האחרונות...
אלא אם כן זה בורקס טרד.
או הנה האקספשן הגיע.
לא, בורקס טרד אני מאוד אוהב. אז כאילו... אני אלך אליו.
אז אתה יודע, אני לא בן אדם בעיקרון של בצקים, אבל קודם כל אם זה בצק אלים, חמאה, אז יש על מה לדבר. אני לא מאלה שאורגים לבורקס בדומה לך, אבל אני נוכחתי בשנים האחרונות לראות שאנשים מאבדים את שפיותם מול בורקס חם שיוצא מהתנור. אין לי מילה אחרת לתאר את זה. כל פעם, גם נגיד שאנחנו הולכים לגיסתי, שהיא עושה הרבה פעמים בורקס, או דוד שלי שעושה בניצה, כמו הבורקס הגדול הזה, הבולגרי, אנשים מאבדים שפיות. עומדים ליד הדוכן ופשוט תוקעים עד שזה נגמר. כאילו על אנשים יש קיבה נפרדת לבורקס.
אני מקווה שגם אני אצא שונה מהפרק הזה.
אתה לדעתי הולך לעבור בפרק הזה את מה שאני עברתי בפרק המנגו.
מה עברת?
עברתי איזושהי... כן? כן, היה שם איזה מטמורפוז. היו כל מיני פרקים שהגעתי ואמרתי, אני לא כל כך אוהבת, וסיימתי ביו, אני מתה על זה, תתנו לי, תנו לי. זה יקרה לך גם היום.
נראה בעוד שעתיים.
אז הנה, חמישה דברים שלא ידעתם על בורקס.
אז העובדה הראשונה שלי, אולי אני יודע למה אני לא כל כך אוהב בורקס.
נו.
וזה קשור לעובדה הראשונה שלי.
נו.
עד לפני עשור, את רוצה לנחש מי היה הגוף שצרח הכי הרבה בורקסים במדינה?
עד לפני עשור? משרד ראש הממשלה, כאילו הכנסת?
שרה נתניהו.
לא, ישיבות בורקס, כאילו... אין מצב שצהל.
צהל.
צהל צורך הכי הרבה בכל דבר, כן?
צהל עד 2011 היה אחראי ל-20% מצריכת הבורקסים במדינת ישראל.
כי אם צהל החליט שחלק מהתפריט של החיילים יהיה בורקס, אז יש מלא חיילים.
עד 2011.
ואז?
ואז צהל נכנס למין מחשבה על בריאות החיילים.
יפה מצידו.
החליט שכדאי להוציא מזונות מזיקים, ביניהם המרגרינה, ביניהם הבורקס, שהיה כמובן עם מרגרינה. וכל מה שלא תורם לבריאות יצא החוצה, והוא עדיין צץ וקיים בכל מיני בסיסים כאלה ואחרים, אבל הוא לא קיים באופן קבוע בתפריטים הצהליים.
מתי היה בורקס בתפריט צהלי? אני הייתי בצבא 3 שנים, אני לא זוכרת שהיה לי בורקס באיזושהי ארוחה. היה בשקם.
ארוחות בוקר היה בורקס.
מה?
כן.
לא היה לנו בורקס בארוחות בוקר.
טוב, עד 8200...
8200 לא היה, דאגו לשכל שלנו.
מתוקה.
לא נתנו לנו שומן טרנס, דאגו לנו למוח ולתחת.
שלא תתקלקלו.
עובדה מספר 2.
כן.
אין כזה דבר בורקסים. אין כזה דבר, בורקס.
כמו שריפסים?
היא צורת הרבים של המילה בורקה. אבל כן, אין שום סיבה להוסיף יוד ומם סופית לצורת הרבים עם מילה, כמו שרימפסים.
ולמה אנחנו מוסיפים את היוד והמם הזאת?
בגלל שהתחלנו לקרוא לבורקס, במקום לקרוא לבורקה, אנחנו קוראים לבורקס. כמו שאנחנו שרימפס, אנחנו לא קוראים לו שרימפ, אנחנו קוראים לו שרימפס, נכון?
כן.
אז ברור שאם היחיד זה בורקס, אז הרבים זה בורקסים. אבל היחיד הוא לא בורקס, היחיד זה בורקה. בהצלחה לנו, אם להנחיל מה שנקרא...
אני מחכה למקור המילה. נראה לי יש שמח. אפרת, מכירה את חסן אקר?
מי?
חסן אקר הוא הבעלים של מאפייה במחוז צפון מערב בורסה בטורקיה.
אוקיי.
Okay. והוא עפה בשלישי ביוני 2012 את הבורקס הגדול בעולם. בורקס ארוך.
כן.
באורך של 2023 מטרים.
איך הוא דחף את זה לתנור?
שאלה מעולה. הוא עפה אותו בחלקים כבורקס אחד, הוא הגיש אותו כבורקס אחד.
אוקיי. Okay.
והוא עפה אותו לכבוד חגיגות 100 שנים לרפובליקה הטורקית. השתמשו שם ב-650 קילוגרם קמח, 350 קילוגרם חמאה, 1200 ביצים, 45 קילוגרם מלח ו-900 קילוגרם של גבינה, תפוחי אדמה וכולי. יצא מהמאפה הזה 40 אלף מנות. מי אכל את המאפה הזה, את ודאי שואלת?
מי אכל?
תשמחי לדעת שכשהמאפה היה מוכן, חילקו אותו לבתי יתומים, בתי אבות ובתי חולים.
אני מאוד שמחה בשביל חסן אקה, שהוא עקר. שבר סי, אוקיי?
Mm-hmm.
אבל לא מדובר בבורקס הגדול בעולם, אלא בפאזל הבורקס הגדול בעולם. הוא פשוט לקח מלא בורקס והרכיב מהם. בורקס אחד גדול, זה צורת הגשה.
אני לא יודע איך הוא עפה את זה.
מה זאת אומרת? הוא לקח מלא בורקסים.
הוא זכה בפרס הבורקס הגדול ביותר.
מרגיש לי שהוא מישהו שם שקיבל כספים תראי, תחת לשולחן בספר הסיים של גינס.
גם הלזניה הגדולה בעולם,
כן.
או הטירמיסו הגדול בעולם, כן. והכל... אולי תירמיסו זה דוגמה פחות
לא,
טובה.
תירמיסו...
אולי תירמיסו זה דוגמה פחות טובה, כן. אבל כל דבר שנעיפה או נעשה... הוא לא נעשה ביחידה אחת.
מרגיש לי שחסן לא בסדר.
אני חושב שכן.
אני חושבת שהוא שילם בקשיש.
שילם בקשיש. אגב, השיא הקודם היה בורקס באורך קילומטר.
מה אתה אומר?
כן, הוא הכפיל את השיא, כל הכבוד.
הוא רצה להבטיח שאף אחד לא ישבור את השיא הדבילי הזה. זה כאילו, באמת, אתה קראת את ספר השיאים של גינס לאחרונה?
לאחרונה לא, אבל כילד זה היה אחד מהספרים האהובים עליי.
אז קניתי את זה לנורי, ואתה לא מבין כמה שיאים מטומטמים יש שם.
כל שיא הוא שיא מטומטם. תודה.
בורקס הוא מאכל עממי בעיקרון, אבל פעם, כשעוד הייתה קיימת כאן מסעדת יועזר בר יין המיתולוגית, הגישו בה בורקס כמהין. אתה יודע את זה?
אני אכלתי אותו.
מה?
כן.
אז אני לא אכלתי את הבורקס הזה.
איך? הקצה הקטה?
כי כל פעם שהייתי מגיעה ליועזר, הייתי אומרת, זה יקר מדי, אני אוכל את הפסטה 60 חלמונים, או אני אוכל את הגרבלקס, שפשוט אהבתי אותו בצורה בלתי רגילה, כאילו הגרבלקס שם זה הדבר הכי טעים בעולם. זה היה יקר, אף לא הזמנתי את זה, תמיד אמרתי פעם הבאה, ואז יום אחד כאילו שאול מת, והמסעדה נסגרה, ואני נתקעתי בלי לאכול את הבורקס שהיה ממולא בפטריית כמהין, עם ציר בשר כזה מסביב, עם עוד חתיכות כמהין מסביב, ואז מה קרה? הדבר הכי מטורף.
הדבר הכי מטורף בעיניי זה שקיבלת כמהין, ויש פה על השולחן.
הדבר הכי מטורף זה שהיום שאיך שהגעתי לאולפן, הגיע לכאן כמהין.
פטריה יפה וגדולה.
בבקשה. ולכן אני חושבת שאם יש משהו שהפטריה הזאת צריכה לעשות, זה לסיים את תפקידה בחיים בתור בורקס.
אוקיי.
תראה את האושר.
אני רואה את האושר.
בהתגלמותו.
את אישה של בורקסים? לא.
לא.
לא בגדול.
לא.
את גם לא אישה של כמהין.
נכון. אבל בורקס כמהין?
זה כן.
האמת שמה שעושה לי את זה בבורקס כמהין, זה הציר בשר מסביב, שזה פשוט ישר זורק אותי לבושה עם רוטב פטריות, שסבתא שלי הייתה עושה, בצקלים כזה, שממולה בפטריות, כמו של גני אירועים כאלה של פעם. שהיו עושים מין גביע כזה, תחשוב על מאפה בצורה כזאת של כוס,
כן.
אבל מבצע קלים,
כן.
שממולה בפטריות, פטריות כאילו...
אוקיי.
לא, אתה לא יודע מה אני מדברת? לא היה לך אף פעם זה?
בורקס פטריות כן, אבל לא בצורה הזאת של כוס ממולה.
בקיצור, אז ככה סבתא שלי הייתה עושה את זה, בסדר? לא משנה. בורקס פטריות עם רוטב כזה, אז כשאתה אומר לי בורקס כמהין ברוטב ציר בשר, זה זורק אותי לשם.
אוקיי.
וזה נראה לי טעים.
אוקיי. אז העובדה האחרונה, אפרת,
כן.
היא אולי תהייה, אולי, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אבל בורקס הוא בדרך כלל כיסון, זה בצק ממולה, לא כל כיסון הוא בורקס. אנחנו פה עושים הפרדה מאוד מאוד ברורה בין מתוק למלוח. אם זה מלוח זה בורקס.
כן.
אם זה מתוק, לא נקרא לזה בורקס, גם אם הוא יהיה משולש מתוק במשהו, נקרא לזה מאפה.
אוקיי.
תביא לי את המאפה וניל.
כן.
whatever.
כן.
אבל יש בורקסים מתוקים.
אוקיי.
יש בעולם מספר בורקסים מתוקים, אבל הבורקס הכי מצחיק שנתקלתי בו,
כן.
הוא בורקס טורקי, שנקרא נור בורקס.
נור בורקס?
N-O-R בורקס.
כן.
זה בורקס שממולא בדרך כלל בגבינה, מזן הריקוטה, קוטג' וכאלה, סוכר וקינמון, מקופל לריבוע ומתוגן בשמן עמוק.
אוקיי.
והפירוש המילולי של נור בורקס הוא לא בורקס. זה לא בורקס.
בוודאי שזה השם שלו לא בורקס, כי הוא לא בורקס.
כי הוא לא בורקס.
כי הוא מתוגן.
אבל יש גם בורקס המתוגנים.
אז אני רוצה לדבר קצת על הבורקס ועל הגדרת הבורקס.
אז מי אתה הבורקס?
מי אתה הבורקס? אתה רוצה שאני אספר לך?
כן.
אני אתחיל דווקא בשם.
אוקיי.
כי המאפה המקורי שממנו נולד הבורקס נקרא בורק, בטורקית. מדובר על דפי בצק דקיקים גדולים, שממולאים, בין אם זה בגבינה או בבשר, והיו עושים מהם רולדה, ומבשלים אותם על מחוות גדולה, שיניחו ככה ישירות על אש. זה היה המאפה המקורי. יהודי ספרד, שעברו לטורקיה לאחר גירוש ספרד, ודיברו לדינו, הם בעצם הפכו את הבורק לבורקה, אוקיי?
Mm-hmm.
התוספת סמך, כפי שאמרתי בהתחלה, היא צורת הרבים. הבורק הגדול הפך לבורקסים קטנים. למה? בהחלט יכול להיות, בגלל שיהודי ספרד הגיעו מספרד, שם היו האמפנדס. אז השם מגיע מהמילה הטורקית, בורק שמשמעותה בעצם סוג של פשטדה, אבל האמת שהבורקס מאוד שונים מהבורק, גם בגודל, גם בצורה, גם בבצק ממנו עשוי, וגם במליות. אז כבחורה שמאוד מאוד 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 אוהבת הגדרות, התעסקתי עם זה המון ביומיים האחרונים. מהי הגדרת הבורקס? כי אין עוררין שמדובר על מאפים של יהדות הבלקן, יוון, טורקיה. אוקיי?
יהדות?
כן.
בורקס זה לא יהודי. או שאת מדברת על הגרסה היהודית הזאת,
על הגרסה היהודית.
בצקלים.
אני מדברת על הגרסה שלנו.
אוקיי.
ובמקור זה מאכל של יהדות ספרד, והיום גם של המטבח הישראלי. היום כאילו, בורקס הוא חלק מהמטבח הישראלי, כי זה הגיוני.
מאוד.
זה יהדות ספרד. הגיעו לפה.
כן.
אבל קשה נורא לייצר את גבולות הבורקס, כי מה הופך בורקס לבורקס? מה, השם? כשאנחנו אומרים היום בורקס, אנחנו לא מתכוונים רק למה שבמקור קראו לו בורקס. לא מתכוונים רק למה שהוא בצקלים, אלא לכל המשפחה. כל המשפחה של מאפים קטנים, בכל מיני צורות ובכל מיני מליות, בכל מיני בצקים, שאופיינית ליהדות ספרד, אקס יהדות ספרד, ושכבשה את ישראל ברמה שאף אחד לא יכול לעמוד מול בורקס טוב, כנראה חוץ ממך. אבל חייבים גבולות גזרה, אחרת הפרק הזה לא ייגמר לעולם, נכון? אם לא נייצר גבול גזרה, אז גם חצ'פורי הוא סוג של בורקס בעצם, נכון?
לגמרי.
יופי, ואם לא נייצר גבולות גזרה, אז בעצם גם
רביולי זה סוג של בורקס.
אז גם הרביולי הוא סוג של בורקס, כי זה גם כיסן, וגם דמפלינגס, וגם זה, אי אפשר, חייבים לייצר גבולות, כלומר, לא חייבים, אני חייבת.
אוקיי.
אחרת אני מתחרפנת ואני לא מצליחה להגיע לאולפן.
נראות לך רוטטת.
אז באמת איפה עובר הגבול בין בורקס פילו, ממולא בטרד, מנה שאופיינית ליהודי סלוניקי, לבין הספנקופיטה, שזה בעצם מאפה השכבות היווני, שהמילול שלו זהה לזה של הבורקס, והבצק זהה לזה של הבורקס, רק הצורה שונה, נכון?
זה מאפה תבנית.
יפה. אז הגבול קודם כל עובר בצורה ובגודל. בורקס הוא אישי. הוא לא אמור להיות מאכל משפחתי שחותכים ממנו מנות. הוא אמור להיות דבר אחד קטן, שמראה גם על השקעה ונתינה ואהבה. זה קודם כל, גודל וצורה.
אבל יש גם בורקסים, הרבה כן. תרבויות בעולם,
כן.
שהם גדולים והם לחלוקה.
אז תכף אתה תדבר על זה.
אוקיי.
כי זו שאלה שאני רוצה לשים. לא קוראים לזה בורקס כשזה גדול וזה לחלוקה.
קוראים לזה.
מה?
כן.
אז תכף אתה תגיד.
רוצה מרחבי העולם?
לא, זה לא מעניין אותי הרחבי העולם כל
נעמה.
כך. כי זה לא בתרבות שלנו. זה לא, זה, אני מדברת על הבורקס היהודי שלנו, על מה שמבחינתנו הוא בורקס. אם קיימת לך לא יודע, במדינה אחרת, משהו שהוא עם השורש בית ריש קוף, כי אנחנו יודעים שהשורש הזה חוזר בהרבה מאוד שפות, אבל הוא גדול וזה, אבל זה לא אופייני ליהדות ספרד, הוא אופייני לתרבות אחרת.
אז אנחנו היום מתרכזים בעצם רק בבורקסים שאנחנו נוהגים לאכול פה בארץ ישראל.
בגלל הצורך לייצר גבולות גזרה, אחרת זה באמת לא נגמר, בעיניי. אז אוקיי, אמרנו שלפחות לפי הגדרה שאני נורא נורא רוצה לשים, בורקס הוא סוג של כיסן. אז כמו שאמרת, איפה עובר הגבול בין כיסן לבין בורקס?
כן.
בעיניי, בצורת ההכנה. כלומר, בורקס צריך להיות מוצר אפוי, ואז תגיד לי, אבל רגע, יש בורקס מתוגנים. בעיה. בטוח הם לא מעודים, ובטוח הם לא מבושלים, נכון? אתה מסכים איתי שזה לא רביולי וזה לא דימסם ולא דמפלינג? למה אתה
אצלנו לא.
למה אתה מסכים שהוא יהיה מתוגן?
למה אני מסכים שהוא יהיה מתוגן? אני נתקלתי בחיי גם בבורקסים מתוגנים.
בעיה? כי שוב, איפה עובר הגבול?
שנקראו בורקס.
בעיה.
ואגב, המילוי שלהם היה מילוי של בורקס, אבל זה כמו שאת מדברת על המאפה היווני. אוקיי, בסדר.
ואז אמרתי לעצמי, רגע, לצורה יש משמעות בקביעה אם זה בורקס או לא? זה חד משמעית לא.
כן.
נגיד, אם יש סיגר מתוגן, ברור לנו שזה לא בורקס, נכון?
כן.
אבל יש בורקס בצורת סיגר.
כן.
יש בורקסים
ארוכים,
ארוכים אצבעות כאלה. יש, יש בורקס שבלול, ואתה תקרא לזה בורקס, נכון?
כן, אלא אם כן הוא ממולא בפיסטוק, ואז אני ממש לא אקרא לו בורקס.
התפוצץ לך כבר המוח?
ביומיים האחרונים מספר פעמים.
אז זה בדיוק הבעיה.
אוקיי.
ואז אמרתי, טוב, אני חייבת את עזרתה של כהנת הבישול היהודי, קלודיה רודן.
אהובתך.
קלודיה, תעזרי לי. והיא כותבת בספר שלה, שאגב פרק עצום על מאפים היהודים, פרק מדהים, מאפים קטנים הם סמלו גאוותו ותפארתו של הבישול היהודי ספרדי. הם באים במגוון עצום עם שפע מליות ובצקים, למין הבורקס והבורקיטס הטורקיים והפסטלים של סלוניקי ועד לסמבוסק ולפילו של העולם הערבי, הסיגרים של צפון אפריקה והסמוסק של אודו. כלומר, כאן, אתה רואה, מייצרת כאן הפרדה בין סוגים שונים. Mm-hmm. מבחינתה, הסמבוסק, למרות שהוא יכול להיות זהה לבורקס, הוא לא בורקס.
אוקיי. Okay.
למאפה אפילו, היא לא קוראת בורקס.
אוקיי.
Okay. מעניין. מה שכן היא מאחדת זה שמאפי בצק נחשבים למאכל חגיגי לאירועים מיוחדים, כי ההכנה שלהם דורשת מיומנות וזמן, ונהוג להכין אותם לחתונות, לבר מצוות, לחגים ולשבתות. ומה שהיא תוהה בספר, היא כותבת, היא כאילו ממש תוהה איך תישמר המסורת בימים של קדמה. האם מישהו אי פעם יהיה מוכן לחלות שעות בהכנת מאפים קטנים למעט אירועים מיוחדים מאוד, והאם יום אחד יתחיל מפעל מזון כלשהו לייצרם בייצור המוני? איזה חמוד זה.
ממש חמוד.
זה ממש חמוד.
ממש נאיבי.
כן. וזהו, ואז בספר הזה היא באמת מפרטת את המאפים המיוחדים של כל הקהילות. אנחנו ניכנס לזה אחר כך בעיקר למילואים, כי יש מילואים שהם מיינד פאק ממש. מציינת את כל המליות, את כל הבצקים, את הצורות המסורתיות השונות, ובאמת אנחנו היום בפרק שאני חושבת שאם אני אקביל אותו לירק, אז הוא כמעט פרק לא הוגן. זה לא פרק שמתעסק בקרוב או בקרובית, או אלא במשפחת המצליבים.
כן.
זה ענק.
זה ענק.
כאילו ברמה מסוימת היינו צריכים להגיד, לא, 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 אנחנו היום מדברים רק על בצק קלים עם גבינה, אתה מבין? אבל אז יבוא מאזין ויגיד, רגע, סליחה, אבל גם זה בורקס וזה בורקס וזה בורקס וזה בורקס. בקיצור, משפחה ענפה, ענקית, גדולה, נדבר על המון דברים, אחר כך על הצורות, על המילואים, בלה, 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 אבל השאלה מאיפה הוא התחיל.
אז אנחנו יודעים שבורקס הוא טורקי. האם זה נכון?
אני חושבת שכן. לפחות השם טורקי.
אז המילה טורקי היא אולי מילה מבלבלת. כי בוא נתחיל ככה, המקורות של הבורקס הם עלומים, יש הרבה תיאוריות למקור שלו, אחת התיאוריות המרכזית היא שזה איזשהו גלגול של מאפה ביזנטי בשם פלקוס.
אוקיי.
שהפך להיות אחר כך, בורקס זה מאפה של נוודים, כששרד עוד מתקופת הרומאים, סוג של עוגה שטוחה, משני דפי בצק, ממולאים בדבש וגבינה.
נשמע טעים.
נשמע טעים. מילה על האימפריה הביזנטית. אנחנו מכירים את המושג האימפריה הביזנטית, אבל אנחנו לא יודעים מה זה אומר.
נכון.
האימפריה הרומית התפצלה לשתי אימפריות רומיות. אחת מערבית, שנשארה האימפריה הרומית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שאחר כך התגלגלה לנצרות, והאימפריה הביזנטית, שהתרכזה בארצות הבלקן, טורקיה, ואחר כך עברה מזרחה למרכז אסיה.
והביזנטית והרומית נלחמו אחת בשנייה?
לא סתם נלחמו אחת בשנייה. זה אימפריה ששרדה 1,000 שנים, הביזנט. עד בערך הביזנטית, עד בערך 1,300, 1,200, אני לא כל כך זוכר. אגב, היא נקראת ביזנטית על שם העיר ביזנטיון, שהפכה אחר כך לקונסטנטינופול, שהיום אנחנו מכירים אותה בשם...
איסטנבול.
איסטנבול. אז אמרנו מאכל של נוודים, אלא שבערים היו תנורים והיו אופים לחמים שהיה להם נפח, היה להם בשר, כמו שאומרים, והנוודים התרכזו בעיקר במאפים שטוחים, כל מיני פיתות שאופים על סאג' או כל מיני אמצעי בישול שקיימים על הדרך. אבל כנראה שהם כן רצו לקבל איזשהו סוג של מאפה עם נפח, וככה כנראה הומצא הבורקס מקיפול של בצק על בצק על בצק, כדי לתת לו כמה שכבות, מה שבאמת יחכה את המאפים העירוניים יותר. ומתחילת המאה השביעית בערך העמים הטורקיים השונים, שהיום הם טורקיים אבל אז הם היו ביזנטיים, נודדים למרכז אסיה ומפיצים את הבורקס איתם. ובאמת אנחנו רואים בהרבה תרבויות מרכז אסיה מאפים דומים, שכל אחד מהם עובר איזושהי אדפטציה לאזור הגיאוגרפי שבו מכינים אותו. את הבוסט הגדול שלו אבל, הוא קיבל בזכות המונגולים.
הבורקס?
הבורקס. המונגולים גם הייתה אימפריה, האימפריה ששלטה בשטח הכי גדול בעולם אי פעם. בשלב מסוים 20% מכל אוכלוסיית העולם היו תחת שלטון המונגולים, שזה מטורף. 20% מכל אוכלוסיית העולם.
מטורף.
את יודעת מה, אולי זה לא כזה מטורף, כי היום יש כמעט 2 מיליארד סינים, או הודים.
כן.
זה אומר שבערך 40% מאוכלוסיית העולם הם סינים או הודים.
כן.
אבל נחזור רגע למונגולים שלנו. המונגולים שלטו באזור המאה ה-13, והם הפיצו את הבורקס, שהם מאוד מאוד אהבו, ברחבי השטחים הכבושים שלהם, והתאימו את הבורקס לטעם המקומי בכל מקום ומקום, ותוך זמן קצר הבורקס גם משתלט על נגיד מטבחים במרכז סין.
אז זה הסיבה שבכל האזור הזה יש לנו גם את השורש בית רי שקוף, כי הרי יש לנו את הביורק ברוסיה, את הצ'יבורק בקווקז, את הבורקי בבולגריה, הכל, זה אז קרה?
כן.
מעניין.
באמת היה אבא אחד שדאג לחלק לכל הנתינים, לכל הילידים שלו, את אותו מאכל, את אותו דבר מקורי. יש ספר בשם עקרונות התזונה שנכתב באזור 1300 על ידי דיאטנית סינית בשם הו סיהוי, שדיבר על המאכלים המונגולים הכי אהובים בממלכה, והוא כלל 3 מתכונים שונים לבורקס, 3 שונים קצת מהמאפה המקורי, אבל הבולט בהם הוא סוג של בורקס מתוק, אם זה מעניין מישהו, השם שלו זה קקריל פיראק. זה בורקס שעשוי ממרכיבים אסיאטיים, בשיטות אסיאטיות, אבל הוא בהחלט עונה על הקריטריונים של בורק הספרוי, כי זה מבצק מאוד מאוד דק, מגולגל, עם מילוי בפנים.
מה אתה אומר?
שנאפה. האימפריה המונגולית התפרקה באזור המאה ה-14, אבל כל האומות השונות שחזרה להם העצמאות, כבר הכירו את המאכל הזה, הוא היה תמוע עמוק בתוך המסורות שלהם, ולכן המאכל הזה פרח שוב, בעוד 1,000,000 גרסאות מקומיות. במיוחד בפרס וקווקז, בסמרקנד הוא היה כל כך מוערך שהוא התחרה אפילו בפילף, בתור המאכל הראשי של הצלחת.
עד היום יש בבוכרה, הנה, הולכים לחנן מרגילן, כיסנים מטורפים, שהם באמת, באמת, באמת מזכירים בורקס.
נכון.
ממולאים בבשר.
ופטריות לפעמים. טעים. אולי נלך לחנן מרגילן.
בוא.
מזמן לא היינו ביחד.
אפשר ללכת שוב.
אפשר ללכת שוב.
אפשר, אתה יודע, מותר לנו לחזור על מקומות שאנחנו אוהבים.
עוד פרט מעניין זה שבאיסטנבול במאה ה-16 יש פי 4 חנויות בורקסים מאשר מאפיות. פי 4 בורקס מאשר לחם. הטורקים כל כך מחשיבים את המאפה, עד שיש חוקים שהם מחוקקים, חוקים מאוד קפדנים לאיך בורקס צריך להיות, ו3 יצרני בורקסים טורקיים מרכזיים, אפילו מועמדים לדין, על זה שהם לא ממלאים את המאפים שלהם במספיק מילוי. הם בזים לבורקס, ככה אמרו עליהם. וכמו שאמרת, גם ליהודים יש חלק מאוד מאוד גדול בהפצת הבורקס בעולם, אחרי פיזור ספרד, כל הסיפור עם האמפנלס.
פיזור ספרד, איזה מכבסת מילים. גירוש.
גירוש, ספרד.
כן. תתפזרו בבקשה מפה, להתפזר, להתפזר, אין מה לראות.
להתפזר חברים. באמת, יהודי ספרד עברו הרבה לטורקיה, כי האימפריה העותמנית, העותמנית שהייתה באותה תקופה, הייתה מאוד סובלנית לתרבויות ודתות אחרות. אז הם יכלו להיות יהודים, נגיד, בטורקיה, אבל בתחילת המאה ה-19 כבר בוטלו החוקים המקילים על יהודים להיות יהודים, התחילה אנטישמיות בכל האזור, וכמובן הם נמלטו שוב, מרביתם אגב לאיטליה, לפררה ומודנה. שזה מעניין, כי יש לנו משפחה שמגיעה משם, אז מעניין אם הם גם עברו בטורקיה קודם, וזה פחות או יותר ההיסטוריה של המאפה הזה. הוא חזק מאוד בבלקן, כמו שאמרת, הוא חזק מאוד, הכי חזק בטורקיה למעשה, אבל גם יש לו נגזרות קצת יותר רחבות, מעגל שני, שלישי ורביעי.
כן, תראה, יש נגזרות, בגלל זה גבולות הגזרה כל כך היו חשובים לי, ועדיין חשובים לי,
כן.
כי נגיד בתוניס יש לך את הבריק, ובטריפולי את הבוריקה, שזה אותו שורש בדיוק, וזה שוב, זה בצק ממולה, אבל מתוגן, ושזה ברור שיש קשר בין שני הדברים, אבל אף אחד היום לא יגיד לך שהבוריקה הוא בורקס.
לא אצלנו.
לא אצלנו, אצלנו לא.
כן.
ועוד מעט, כשאני אמרת מודנה ופררה, אני אספר לך על הבורקס האיטלקי, שאגב נקרא בוריקה, באותו שם בדיוק כמו הטריפוליטאי, וזה יפוצץ לך את המוח. אבל עוד מעט נגיע לזה.
אוקיי. אז מה בעצם ביסס את הבורקס בישראל?
אז אני ניסיתי למצוא את תולדות הבורקס הישראלי. בעצם מי היה הראשון שפתח בורקס במדינת ישראל? לא הצלחתי למצוא מקור מאחד מהימן שאומר לי, זו הייתה הבורקסייה הראשונה. אבל אנחנו כן יודעים שהעלייה מהבלקן הביאה איתה את הבורקס. ודבר אחד ברור לחלוטין, זה שב-1953 בחור בולגרי, בשם סמי אלקולומברי, פתח בשדרות ירושלים. בירושלים את סמי בורקס.
וואו, איזה זריקה לילדות. סמי בורקס.
הלוגו הזה.
הבורקס.
אותיות אדומות שמנמנות.
סמי.
סמי בורקס.
עגולות כאלה.
כן, בדיוק.
כן.
ו...
כמו בורקס.
איך זה קרה בעצם הדבר, נכון, איך קרה הדבר הזה שכאילו ב-1953 כבר אנשים עמדו ברחוב שם, עמדו ואכלו בורקס ולידו שתו איירן, את המשקה יוגורט, mm-hmm. שהוא משקה טורקי הרי. Mm-hmm. האיירן הוא טורקי. מאיפה זה? כי אמנם סמי נולד בבולגריה ועלה מבולגריה בעלייה שבה הרבה מיהודי העיר שלו עלו לכאן ביחד, קהילה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא נולד להורים שהיגרו מטורקיה.
וואלה.
כן.
אוקיי.
בקיצור, הסיפור של סמי בורקס זה דבר מדהים, כי הוא עלה, הוא ואשתו סולטנה, והם היו צריכים כסף, והיא ידעה לאפות בורקס טורקי, אז היא אפתה בורקסים, והוא היה הולך ברחוב עם עגלת תינוק, ומוכר בורקסים, וכשהעסק הצליח, אז הוא לקח את החנות בסדרות ירושלים.
אז אני חושב על האנשים שבאים לעגלה ואומרים, תראה את התינוק החמוד שלך, ורואים בורקס, ואפילו עוד יותר מבסוטים.
חד משמעית, זה לא בוכה.
כן, וזה טעים.
עכשיו, סמי זה באמת גם הדמות שהופיע על הלוגו של החברה, אבל מאוד מעניין שסמי הוא לא זה שהפך את סמי בורקס לאימפריה. בשנות ה-70 וה-80, סמי בורקס מתחיל להתפתח והופך לאייקון, לסניפים בכל הארץ, וזה סיפור משוגע. תקשיב, הם, סמי בורקס, היו הראשונים בארץ שעבדו בזיכיונות. הם נתנו זיכיונות. הם היו הראשונים שפתחו מפעל בבת ים לייצר בצורה מרכזית את הבורקסים שלהם. הם היו הראשונים שייצרו בורקס קפוא שנאפה בתנורים בתוך הסופרמרקטים.
וואלה.
הם ממש הגיעו לכל סופרמרקט בישראל. אני זוכרת מהילדות שלי את השלב שיכולת לקנות סמי בורקס בסופר. ובאמת זה מעניין שסמי עצמו לא היה מעורב ברשת, אלא רק בסניף המקורי בסדרות ירושלים. מי שפיתח את החברה היו הצאצאים שלו, הילדים שלו, שני הבנים ניסים ואיציק. שאיציק היה המנכ״ל, הוא זה שעשה את זה אימפריה, והחתן שלו, פאפו.
Okay.
ובאמת הם היו חלוצים, תחשוב, אנחנו מסתכלים היום על מפעלים, ועל רישיון יצרן, וסניפים, וזכיינות, ואנחנו אומרים, וואי, הם, זה היסודות.
כן.
שבשיא שלהם, היה להם מעל 90 סניפים בישראל.
וואו.
כן.
זה המון, גם במונחים של היום.
זה מטורף.
זה המון.
מה קרה שם?
נו.
הייתה שם בעיה של התנהלות כלכלית, קצת בעייתית, הנינה של סמי.
כן.
אורית רונל עשתה סרט דוקומנטרי, וכל זה מסופר שם בסרט מקסים.
עלייתו ונפילתו כזה?
עלייתו ונפילתו. היא פשוט מדברת שם על התנהלות לא נכונה, לא אחראית, מאוד אמוציונלית. אתה יודע, זה מותג משפחתי, זה תמיד יותר מסובך לנהל משהו שהוא גם נושא את שם המשפחה שלך, זה כזה קשה.
כן.
סתם, יש שם דברים, נגיד, הם אלה שהמציאו את המכונה לייצור המוני של בורקס, אבל הם לא חתמו על בלעדיות על ההמצאה, ואז הידע הזה זלג לחברות מתחרות, ואז כבר אפשר היה להיפות במכונות האלה ולייצר במכונות האלה בורקסים של חברות אחרות.
כן.
צצו מתחרות, הם נכנסו לחובות, לא כל כך ידעו איך להתמודד איתם. בדיעבד, ברטרוספקטיבה, זה לא היה חובות כאלה גדולים. אפשר היה לגמרי להציל את החברה הזאת.
ברצינות?
כן.
וואו.
אבל ב-1996 הם מכרו את האימפריה שלהם, ומי שקנה אותם פשוט סגר את העסק, וזהו, וככה האגדה סמי בורקס הגיעה לסופה, אבל מאוד מאוד שמורה אצל כולנו בלבבות.
מעניין, אני חושב כמה מהמאזינים שלנו מכירים את סמי בורקס וכמה לא. התפצלות דמוגרפית, כאילו, זה בדיוק באמצע, פחות או יותר, ממתי שנולדנו ועד היום, היינו בערך בני 20 וקצת.
מה? בשנות ה-90?
כשזה נסגר בשנות ה-90, כן.
אני מהילדות שלי ממש זוכרת את סמי בורקס, אני זוכרת את עצמי בסניפים של סמי בורקס גם.
למשפחה שלי היה מיני מרקט,
שבחופשים
הייתי עובד בו, ואח שלי היה דוחף מגשים של סמי בורקס כאילו לתנור, מוציא אותם פריחים וטעימים וחמים.
אני חושבת שזה גם אחד התפקידים של הפודקאסט שלנו, בשביל מאזיננו הצעירים, שלא מכירים את סמי בורקס, דעו לכם שהיה כאן לג'נד.
כן.
הייתה כאן אגדה.
כן, ופעם היה מכשיר בשם פאקס גם. רק שתדעו, מעשירים את הידע.
אתה יודע שאתה נותן לילד היום קופסה של פילם, הוא לא יודע מה זה?
לא רק זה.
הוא לא יודע מה יש בפנים.
קסטה, אין לו מושג. אני רואה על זה מלא סרטונים נורא נורא מצחיקים. הכי חזק זה טלפון חוגה של פעם, אבל היום כבר ילדים מכירים את הטריק הזה, זה כבר לא עובד עליהם.
זה קטעים.
כן.
אתה יודע, לוקסי, אנחנו רואים את הבורקס בהמון המון 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 צורות. כלומר, הצורה המסורתית המקורית של הבורקס, והסמבוסק והבוריקה, זה חצי עיגול. Okay. לא משולש, חצי עיגול. היו עושים, קורצים עיגולים ואז מקפלים.
כמו סמבוסה.
כן.
כן.
והיום יש אין ספור צורות, יש משולש ומלבן ואצבעות וסער עם שוליים חלקים או משוננים וצורות של גביק או כזה כמו פסטליקוס, שזה גם סוג של בורקס בעצם, וצורת פשטדה ושבלול ובלה בלה 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 בלה, מלא צורות. אבל יש היום בישראל משמעות לצורה.
כן, והכל בחסות הרבנות היקרה שלנו. יקרה תרתי משמע. יצא לי במקרה, אבל עבד. בשנת 2013, הרבנות החלה חוק שמחייב יצרנים של בורקסים ושאר מאפים, לאפות כל סוג בצורה ספציפית שמתאימה לו.
זה חוק?
זה חוק.
זה לא כאילו מוסכמה חברתית?
זה לא מוסכמה חברתית, זה אחד מחוקי הרבנות.
וואט?
הוא מחייב, כל אחד יכול לייצר איזה בורקס שהוא רוצה, באיזה מילוי שהוא רוצה, באיזה צורה שהוא רוצה. אבל אם הוא רוצה סטמפה של רבנות ישראל...
אם הוא רוצה תעודת כשרות...
אם הוא רוצה תעודת כשרות, אז בורקס פרווה תמיד יהיה בצורה מרובעת, בורקס חלבי תמיד יהיה משולש.
כן.
ככה מבדילים ביניהם. אגב, זה קיים גם בשוק המתוק של קרואסונים או
רוגלח.
כן. אם זה מאפה ישר, אז זה פרווה, ואם זה מאפה מעוגל, חצי צער, כמו קרואסון שאנחנו מכירים מ...
כן.
אז הוא חלבי. זה אגב גם משהו שקרה עם הזמן. כי בהתחלה היו בורקסים מאוד מאוד בסיסיים, גם בצורה וגם במילוי.
כן, היה גבינה ותפוח אדמה. כשהיו ילדים, היה רק גבינה ותפוח אדמה. תרד היה חדשני.
תרד היה חדשני, פיצה היה חדשני, פטריות היה חדשני.
פטריות זה המצאה מאוחרת.
אבל אני מדבר איתך על 2013.
כן.
אז כשהתחילו באמת לגוון בצורות, לגוון במילויים, הרבנות אמרה, אופה, 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 אנחנו לא רוצים להפיל אף אחד בפח, אני לא רוצה שבן אדם ייקח בורקס חלבי, יאכל אותו, יאכל אחר כך משהו בשרי. ועל כן, הם חוקקו את חוק הצורות.
אבל נגיד היום, כשאני הולכת למאפיות,
כן.
הרבה פעמים הבורקס פטריות, בבצק פילו, אתה יודע, עם הפרג מלמעלה, הוא משולש. אבל הוא לא חלבי.
או שאין להם תעודת כשרות של הרבנות.
או שזה לא חל על בצק פילו, אלא רק על הבצק, כאילו, על הבצק קלים.
המטרה היא באמת שאנשים לא ייפלו ויוכלו משהו שהוא לא חלבי או לא פרווה.
וואו.
כן.
אז זה כאילו בעצם עניין חוקי שאני תפסתי אותו כעניין תרבותי.
כן.
מעניין. אני רוצה לספר לך עוד משהו תרבותי.
כן.
זה לא קשור בכלום, כן? אבל זה גם אמרת תרבותי והזכרת לי.
נו.
סרט בורקס, המונח סרט בורקס. כן. זה מונח מדהים. האמת שכשהתחלתי את התחקיר, אני חשבתי שאני אשים את זה בחמישה דברים. באמת חשבתי שאני אגיד כמה מילים על סרט בורקס כזה, כאנקדוטה לפתיחת הפרק, ואז גיליתי שזה עולם ומלואו.
אני מת לדעת מה יש לך לומר, כי אני מנסה לחשוב מה זה סרט בורקס, ואני יודע להגיד ספציפית על איזה סרטים הם סרטי בורקס, גבעת חלפון, whatever, אבל אני לא יודע להגיד מה זה בעצם ההגדרה.
זה מונח שעשו עליו עבודות אקדמיות, ולא אחת ולא שתיים ולא 20.
ברצינות.
כן.
וואו.
סרט בורקס, הכוונה בעצם לז'אנר קולנועי שהיה קיים בקולנוע הישראלי בשנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80, סרטים שבמרכז שלהם עמדו דמויות מאוד מאוד סטריאוטיפיות, סרטים שהם גם קומיים וגם דרמטיים. תחשוב אחר כך על סרטים, תראה שבכולם יש, הם גם סרטים מצחיקים, אבל יש בהם בהחלט דרמה ואיזשהו סיפור קורע לב, ושתמיד יש בהם סוף טוב.
וואלה.
וואלה. את המונח הזה, סרט בורקס, המציא בועז דוידזון, הבמאי.
אוקיי.
מה אתה שם מורה, אתה חושב על הסופים?
כן, אני מנסה לחשוב אם בכלל היו סרטים עם סופים עצובים באותה תקופה.
זה הז'אנר.
זה הז'אנר,
זה הז'אנר. בועז דוידזון המציא את המושג הזה בעצם כמחווה למושג מערבוני ספגטי. הוא בחר מאכל מקומי כדי לתאר ז'אנר מקומי.
אוקיי.
ומבחינתו הוא קרא לזה בורקס כי זה כאילו סרט חמים ונעים, סרט שעושה לך טוב על הנשמה.
כמו בורקס.
כמו בורקס.
אוקיי.
וגם כי זה אפיין את התרבות הישראלית של אותה תקופה, ומה שאוכלת בורקס בסמי בורקס שהרגע דיברנו עליו. וכנראה שאחת הסיבות שהוא בחר בבורקס כמאכל שמאפיין את הז'אנר, מושפע משני סרטים שנוצרו בתחילת שנות ה-70. האחד זה השוטר הזולאי,
כן.
של הבורקס היה בו תפקיד מרכזי בעלילה, אשתו של השוטר הייתה אופה בורקסים, וסרט נוסף שאני לא מכירה שנקרא לופו, שגם בו מסתבר לבורקס היה תפקיד.
אוקיי.
הסרט הראשון שנחשב לסרט בורקס,
נו.
סלח שבתי.
כמובן.
של קישון.
כן.
ומאוד מאוד מאוד מעניין לקרוא את המחקרים האלה ולגלות, אתה מבין למה לקח לי תחקיר מלא זמן?
זלגת.
זלגתי, מה זה?
נזלת לכל מקום אפשרי באינטרנט.
כאילו, הייתי ככה מנסוע לבית אריאלה לחפש את המחקרים האלה, באמת. קיצור, בסרטים האלה תמיד היה את אותו נרטיב, התנגשויות בין מזרחים עניים לאשכנזים עשירים, הצגת מזרחים כמיושנים ואשכנזים כמודרניים, מזרחים חמים, אשכנזים מנוכרים.
הנצחת הסטריאוטיפים.
מה זה הנצחה הסטריאוטיפית?
עד היום אנחנו משלמים את המחיר.
וכמעט תמיד היה שם קשר רומנטי בין אשכנזים למזרחים, תמיד היו חיקויי מבטאים, בעיקר של יוצאי תימן, מרוקו, פרס, ותמיד יש ניצחון של המזרחי על האשכנזי, שזה מטורף.
כן.
באחת העבודות שנעשו על סרטי בורקס, היה נקודה מעניינת מאוד שאמרה, תמיד יש המצגה של התרבות המזרחית, אבל זה תמיד מטווח על ידי במאי שמגיעה מתרבות אשכנזית. כאילו שהבמאים היו אשכנזים.
ראייה מאוד צפופה.
מאוד.
מאוד צרה.
מאוד מעניין. עכשיו, למונח סרט בורקס היום יש, גם באותה תקופה היה לפעמים כאילו קונוטציה שלילית, כאילו זה סרטים שנחשבים קיצ'יים ועממיים ופשוטים ורדודים, לא סוגה עילית. אבל בתוך הז'אנר הזה, תקשיב, יושבים נכסי צון ברזל של התרבות הישראלית התמימה של אותה תקופה. יש שם את צ'רלי וחצי, ואת חגיגה בסנוקר, ואת ספר נשים, ופעמיים בוסקילה, חצי-חצי, קזבלן, קץ וקרסו, השוטר אזולאי, נורית, סרטים מדהימים. וכמובן, הסרט הראשון שאמרת, שאמרתי סרט בורקס, גבעת חלפון אינה עונה, וגם הסרט הישראלי האהוב עליי בכל הזמנים, שראיתי לדעתי 530 פעם.
שהוא?
אלכס חולה אהבה.
אלכס חולה אהבה הוא קצת שונה. הוא לא...
קצת שונה.
אין בו מאבק בין מזרחים לסמורות שיש את פרוק שגר אצלהם, אבל הוא דמות מאוד מאוד שולית. ואין באמת...
פרוק שולי?
ביחד הסיפור, הסיפור הוא על אלכס והחברים שלו.
פרוק תסגור את התריס.
תסגור את התריס.
בקיצור, אבל מה שאתה, אתה לוקח אותי לשני מושגים שלא נרחיב בהם. יש ז'אנרים שנקראים סרטי נאו-בורקס וסרטי פוסט-בורקס, אז כן, כן, כן. זה עולם שלם, אבל מאוד מאוד מעניין שנושא של סרט בורקס הוא עמוק בתרבות הישראלית, וזה סרטים שאין דבר יותר כיף ביום עצמאות מלהתיישב ולצפות בסרט בורקס.
אין ספק.
ולראות את הביצה הקשה שהם אוכלים עם הקליפה. זה עושה לי צמרמורת בכל פעם מחדש.
יש גם עם הסצנה הזאת של אכילת הביצה, יש איזה סיפור מצחיק על זה, אני לא זוכר, נראה לי ש... מי זה היה? זאב רווח?
זאב רווח, אגב, הוא הכוכב של זאתי הבורקס.
הכוכב של זאתי הבורקס. נראה לי שהוא ילטר את זה או משהו, אני לא זוכר.
באמת?
יש איזה סיפור נורא נורא מצחיק בנוגע לסצנה הזאת.
מעניין הדבר הזה. אז אם הוצאתי אותנו מהפוקוס ודיברתי על משהו שלא קשור בעצם לבורקס, אלא רק לתרבות שלו, אני רוצה שאתה תספר לנו כמה מילים על משהו שבתכלס הוא גם לא בורקס. קוראים לו בורקס, אבל הוא לא בורקס.
בגלל זה כל כך מבלבל אותי, אפרת. בגלל זה אני עדיין נמצא בשיחה הראשונה שלך, שבה ניסית לעשות ההבדלה מה זה בורקס, ואז צמצמנו את זה לבורקס בתרבות הישראלית, וזה מתאים, כי לכאורה לא מדובר על בורקס מהתרבות הישראלית, ואנחנו מדברים על סובוריק או בורקס מים, שהיה לו איזה גאות מטורפת ב...
כן, היה איזה כמה חודשים שכולם דיברו על הבורקס מים.
כן.
למה?
שאלה טובה.
טעים.
טעים מאוד. אכלה בין בורקס ללזניה.
ממש.
סוג של, מה זה בעצם, בוא נגיד למי שלא מכיר, זה שכבות של בצק יופקה או פילו.
זה אותו בצק יופקה ופילו,
כן,
נכון?
כן, כל אחד איכשהו מכיר את הבצק הזה מהתרבות שלו, שפשוט מכינים בלילה של ביצים וחלב ו... טובלים, מקבצ'צ'ים את הבצק, טובלים אותו בבלילה הזאת, מסדרים אותו במגש, בין השכבות שמים נגיד מילוי של תרד טעים וגבינה, whatever, ומעל הכל עוד יריעה כזאת של הבצק הטבול הזה, וכל זה הולך להפייה לתנור, ואז מקבל מעטה שהוא מאוד מאוד רך מבפנים, אבל הוא מאוד מאוד מתפצח ופריך וטעים מבחוץ. אז אפשר להבין את המשיכה הגדולה.
אבל למה זה בורקס? זה לא בצורה, זה לא בטכניקה, זה...
את שואלת למה הוא בורקס בישראל?
למה מישהו קרא לזה בורקס מים? מה זה קשור למים? זה בכלל חלב?
כי קוראים לו סובוריק.
ו?
בלעז.
אוקיי.
ובוריק זה בורקס.
אוקיי.
ותרגמו, פשוט תרגמו את זה.
זה לא נשמע לי בורקס.
לא נשמע לך טוב.
זה לא נשמע לי בורקס.
שוב, את צריכה את הגבולות גזרה שלך, וזה בסדר.
אני צריכה גבולות גזרה, אני אוהבת סדר, אני לא יכולה.
סביבה עוטפת ומחבקת. ומכילה.
תראה איזה מסכנה אני.
חברים.
זה כמו שתגיד לי, כאילו, אין גבול בין כרובית לברוקולי, סבבה? אין גבול. זה אותו דבר, זה רצף.
אבל זה נשאל את השאלה, אתמול ראיתי מתכון ברשת של אחת מהיוצרות האהובות עליי, לייזה פאנלים, חגית הנהדרת, והיא עשתה מק אנד צ'יז כרובית.
תסביר.
היא עשתה מק אנד צ'יז, אבל במקום פסטה, השתמשה בכרובית.
אז זה לא מק אנד צ'יז.
אבל איך היא תסביר לאנשים מה היא מנסה פה לחכות? מה היא תגיד? אוי, הנה מאפה נהדר של כרובית עם
נשמע,
גבינה.
סליחה, זה נשמע כמו הכרובית בבשמל, שאמא שלי הייתה מכינה כשהייתי קטנה, ווואי, איך בא לי לאכול את זה עכשיו?
אז היא קראה לזה מק אנד צ'יז, ועשתה את זה באמת מדהים. זה נראה, רציתי לצלול לתוך האייפון שלי. אבל שוב, מה לעשות? אנחנו משתמשים בתיאורים שהם מאוד מאוד בסיסיים לנו, כדי להעביר איזושהי עננה של על מה אנחנו מדברים.
אז עכשיו אני מבולבלת לגמרי, ועכשיו אני זקוקה להפסקה קלה.
אוקיי. הפינה מבטיחה ומקיימת, משודרת ביחד עם החברים שלנו, הרפת המקיימת של יוטבטה, שעוזרים לנו להביא תכנים מרתקים בכל שבוע מחדש, גם השבוע, ועל מה אנחנו מדברים השבוע, אפרת.
תקשיב, הפינה הזאת היא פינה לא פשוטה, אבל שהיא מאוד מאוד חשובה לנו. כי אנחנו כל הזמן אומרים, אפשר גם אחרת. אפשר, אם אנחנו צורכים חלב, לצרוך אותו, ועדיין, ככל שניתן, לשמור על טובת החיה שנותנת לנו את החלב הזה. והלוואי וכל רפת בישראל תיתן כבוד לחיה. נכון?
כן.
בשבוע שעבר אתה דיברת על הטילוף, כלומר על גזירת ציפורניים, ועל זה שלא מטביעים אותם ולא מחאיבים לפרות, והיום אני רוצה לדבר על משהו שהוא עוד יותר עמוק, וכל ההקדמה הזאת, כי זה לא הולך להיות קל, mm-hmm. מה שאני הולך להסביר עכשיו, אבל צריך להסתכל מה שנקרא לפרה בלבן של העיניים, ולמציאות, ולהגיד, צורכים חלב, אז בואו תדעו איך הדברים קורים, ברפתות רגילות, ואיך הם יכולים להיות אחרת. וזה לא קל, יהיה בעיקר לנשים, ובעיקר לנשים שהעניקו, כי אני רוצה לדבר על הנושא של יבוש החלב. בסופו של דבר, פרה היא אימא, וכמו שיש אימא מניקה, שמניקה את הילד שלה, כך גם הפרה מייצרת את החלב במקור עבור העגל שלה. ובעצם כל אישה שהעניקה יודעת שברגע שהיא מחליטה להפסיק להעניק, לא עושים את זה ברגע. כלומר, את לא עוברת מהנקה מלאה של 4, 5, 6 הנקות ביום או יותר, את לא עוברת עכשיו לאפס הנקה. אי אפשר. למה? כי בעצם הגוף של הנקבה הוא כל כך או כך חכם, שהוא מייצר את החלב כמענה לדרישה של התינוק.
כן.
התינוק רוצה חלב, הגוף ימשיך לייצר, והוא ימשיך לייצר את זה לנצח. אוקיי?
כן.
אנחנו רואים נשים שמניקות עד גיל 3 או עד גיל 5, יש אפילו כאלה, כן. חלב ימשיך להיווצר. וברגע שהתינוק לא רוצה יותר את החלב, הגוף שלהם מגיב ומפסיק לייצר אותו. אבל אוקיי. זה לא קורה ברגע אחד. אוקיי. זה לוקח כמה ימים, עד שהוא מבין, אוקיי, לא צריך יותר את החלב שלי, אז אני אפסיק לייצר אותו. כך גם הפרה, ברגע שמחליטים שמפסיקים לחלוב אותה, היא תוך כמה ימים ספורים, תפסיק לייצר את החלב. אבל צריך לשמור עליה ולדאוג לה בכמה ימים האלה. כי כל אישה שיניקה, תגיד לך, ההפסקה של ההנקה היא כואבת. יש כמה ימים שהשד ממשיך לייצר את החלב, ונוצר גודש.
גודש, זו המילה שחיכיתי לה. כן.
נוצר גודש, והגודש הזה הוא כואב, כי זה פשוט מלא מאוד וגדוש מאוד, והפרה אותו דבר. אז אני לפני הפרק הזה התייעצתי עם דוקטור סיוון לקר, הווטרינרית שמלווה את פרויקט רפת מקיימת של יוטבטה, ומה שהיא עוד אמרה לי זה שברפתות רגילות פשוט מחליטים יום אחד שמפסיקים לחלוב אותם, וזהו, והן מתמודדות עם זה לבד, וכואב להן, ואפילו אפשר לראות אותן עומדות וגועות בגאייה מאוד אופיינית, שהיא גאייה של כואב לי, וזה עצוב, כי אפשר למנוע את זה, אפשר להתייחס אליה בכבוד, אל החיה שנותנת לנו חלב, ולעשות את זה קודם כל בצורה דרגתית, להוריד אותה משלוש חליבות ביום לשתיים, ואחר כך לאחת, ואז הגוף שלה מבין שדרישת החלב הולכת וקטנה, זה דבר אחד שעושים,
כן.
ואז זה הרבה פחות כואב לה, ודבר השני שאפשר לעשות, זה לשנות לה את התזונה, כמובן לא מרעיבים אותה, ממשיכים לתת לה את אותן קלוריות, את אותה כמות אוכל שרגילה לאכול, אבל הרכב של האוכל הוא שונה, ולכן כמות החלב שנוצרת הולכת וקטנה.
וואלה.
כן, כי פשוט יש בזה פחות גרעינים, פחות חלבון ופחות פחממה, ואז כמות החלב שנוצרת פוחתת ופחות כואב להן.
וואו.
זה הכל.
אוקיי.
ואפשר לעשות את זה. עכשיו, זה ברור למה לא קל לעשות את זה, אוקיי? כי זה אתגר גדול. אתה חושב שבתוך רפת אחת גדולה, יש לך פתאום כמה פרות שצריכות תזונה אחרת, ופתאום לא הולכות לחליבה עם כולן. אז זה דורש איזשהו מאמץ ואיזשהו רצון מצד הרפתן. אבל זה לגמרי, לגמרי אפשרי. ובבואנו לצרוך חלב, אני לפחות הייתי רוצה לדעת שהחלב הזה נלקח מפרה שהתייחסתי אליה ולגוף שלה בכבוד. וזה אפשרי.
וכמובן שבפרויקט הרפת המקמת של יוטבטה, זה חלק מהדרישות, זה הסטנדרט של כל הרפתות שעובדות איתם. זה מה שהם דורשים מהרפתנים שלהם. הרפתנים עוברים הדרכות, בקרות, ומוכיחים שאפשר גם אחרת.
וכפי שאמרתי, זה לא נושא קל. אוקיי? אני ראיתי גם אותך וגם לי כאישה, לא קל לדבר על זה. אבל זה הקירות השקופים שביקשנו לתת בעונה הזאת, וצריך לדעת את הדברים האלה.
צריך לדבר על הכל.
לגמרי. טוב, לוקסי.
כן.
ומעבר חד מאוד.
כן.
בוא נחזור לבורקס.
ניכנס למטבח, נדבר על המאכל עצמו.
אני חושבת שאנחנו צריכים. אחד הדברים הראשונים שאמרנו, בורקס נבדל בצורות, ונבדל במילואים, ונבדל בבצקים. הזכרת מקודם שני סוגי בצק, את היופקה והפילו, שזה בעצם אותו דבר.
זה אותו דבר.
אבל בורקס יכול להיות מאוד הרבה בצקים אחרים.
כן, בוא נדבר שנייה על הפילו. פילו זה אחד הבצקים המקוריים, הכי ותיקים שיש. זה בצק מרודד שיש בו רק קמח ומים, אין בו טיפת שומן. או לפעמים יש בו ממש טיפה קטנה מאוד של שומן, ומרדדים אותו ממש לעלה שקוף באובי מיקרוסקופי.
כן.
שומרים אותו בהקפאה, והוא נותן פריחות ממש נהדרת, וזה גם בצק שדורש שישמנו אותו כשמשתמשים בו, כדי גם שלא יישבר ולא ייקרה, וגם כדי להחזיר לו באמת שומניות להפיע.
כן. כן. לתת לו, לא להחזיר, לתת, מעולם לא היה לו.
צודקת.
אבל זה באמת, העבודה עם אפילו היא לא פשוטה, כי עבודה כזאת שכל זמן צריך לדאוג שהוא לא יתייבש, כל מה לחסות אותו.
צריך לחסות אותו במגבת לחה, וכשמניחים אותו, רצוי למרוח אותו באיזשהו שומן, או חמאה מומסת, או whatever.
וגם רצוי לעשות כמה שכבות.
ובגלל האובי שלו, אז כדאי לשחק עם השכבות, לפעמים צריך שלושה עלים אחד על השני, לפעמים צריך עלי אחד בין השכבות, צריך לשחק עם זה. צריך להבין מה אנחנו עושים. כדי להבין איזה תוצאה אנחנו רוצים לקבל בסוף.
אני חייבת אבל להגיד שהתוצאה עם בצק פילו היא תוצאה טובה. כלומר, ברגע שלומדים לעבוד עם פילו, אז נורא קל לעבוד עם פילו.
מתקבל...
מתקבל גם משהו מאוד פריך.
בדיוק. היתרון הכי גדול שלו שמתקבל מאפה פריך, ביהוק או ביקרוק.
נכון. קשה להרוס. יותר קשה להרוס בורקס פילו מאשר בורקס נגיד אלים.
נכון. ואלים זה באמת הבצק השני... זה הבצק שבעצם בין שכבות, הרבה שכבות של בצק, מורחים שומן, מרגרינה או חמאה, בוא נקווה שחמאה.
ואז... בוא נקווה שלעולם, לעולם, לעולם לא תאכלו יותר בצק מרגרינה.
נכון, ואז מקפלים אותו.
נע, אז לא צריך לעשות פרק על מרגרינה, לא נעשה עליה פרק, נכון?
דיברנו עליה כשדיברנו על פרק השמנים.
כן.
על פרק
כן.
שפתח את העונה השישית שלנו, וגם דיברנו על...
אתה זוכר דברים כאלה, נו.
אני זוכר הכל, כל מה שקשור לפודקאסט. כן, זה מצחיק, לפעמים אפרת אומרת לי, תגיד, דיברנו על זה? ואני אומר לה, ברור, עונה רביעית, פרק רביעי. כאילו. בורקס האלים, שוב, בצק שמחדירים לו שומן מבחוץ, בעצם מקפלים אותו יחד עם השומן, ואז מתקבלות שכבות של בצק ושומן, בצק ושומן, בצק ושומן, ואז שדוחפים את הדבר הזה לתנור, בעצם החום הגדול מחמם את המים, שבבצק מחמם את השומן עצמו, וזה יוצר קיטור, וזה מנפח בעצם, השומן עוזר להפריד בין השכבות, ומקבלים בצק אלים, כולנו יודעים מה זה בצק אלים.
זה מדהים שבעצם הוא לא בצק תופח, הוא פשוט מה שתופח זה המבנה שלו גורם לו לתפוח, אין פה שמרים.
יש גם בצק אלים עם שמרים, אבל בגדול לא, התפיחה היא מתקבלת מהשומן. יש בצק שנקרא בצק פילס.
שזה מאוד מעניין, כי למרות שקוראים לו פילס, הוא בכלל לא פילו, הרבה יותר קרוב לבצק אלים.
הוא קרוב לבצק אלים מהבחינה שיש בו שומן. יש בו הרבה שומן, לדעתי 30% שומן או משהו כזה. מצד שני, הוא מרודד, הוא משותח, לאובי מאוד מאוד נמוך, גם מקפלים אותו פחות, ואז פיזית הוא נראה כמו בצק פילו. והוא גם...
לא, הוא נראה כמו בצק אלים, לא?
לא, הוא יותר דק מבצק אלים רגיל, והוא גם משמש בהרבה עדות לעשות בורקס, בעיקר בבלקניות, הבולגריות, רומניות, סלובניות וכאלה. בצק שכן צריך קצת לדעת להתעסק איתו. קצת צריך איזושהי טכניקה, שווה לעשות ניסויים לפני שאתם קונים בצק ואומרים, יאללה, בוא נארח אנשים היום
כן,
על בורקס פילס.
כן, זה מסובך.
זה לא מסובך, אבל הוא כן צריך קצת יותר טאץ'. אפשר יותר להרוס אותו, נגיד. אלה בצקים, בכלל, כל הבצקים שהם בצקים כרוכים, שכאילו מרוחה עליהם חמאה, זה בצקים שצריכים לעבוד איתם בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות.
כן, כן.
אחרת הם נהיים מאוד מאוד נוזליים וקשים להתעסקות.
ממש.
המילוי צריך להיות מילוי מאוד מאוד יבש, אחרת זה מרטיב את זה, ושוב, צריך להבין את הטכניקה, צריך
זה
כאילו...
זה בכלל טיפ מאוד חשוב לבורקס, המילוי צריך להיות יבש.
המילוי צריך להיות יבש, כן. אחרת הוא ירטיב לכם את הבצק, ולא נקבל את הפלייקיות, את הפריחות הזאת שאנחנו רוצים, ואם כבר מדברים על פלייקיות, יש בורקס עם בצק פריך.
אני אוהבת כל
את
כך.
את אוהבת?
מאוד.
אז בצק פריך זה בצק שאת השומן, במקום למרוח בין שכבות הבצק, הכנסנו לתוך הבצק עצמו, הרבבנו את זה ביחד, כמה שפחות כמובן, כדי עדיין לשמור על מולקולות של שומן בין הקמח הזה, וזה משאיר אותו מאוד מאוד פלייקי, מאוד מאוד פריך, מאוד מאוד טעים.
כן.
הוא גם מקבל צבע מאוד מאוד טוב בקלות. אנחנו לא רואים הרבה סוגי בורקסים מבצק פריך.
למרות שקלודיה רודן בספר שלה, כשהיא מציינת את המתכוני בסיס של בצק הבורקס, שני הבצקים שלה שהיא מתארת הם בצקים פריחים.
כן.
כאילו של קמח, שמן, קצת מים ומלח. בערבוב מאוד מאוד זריז.
כן.
זהו. למרות... שאחד מהם דווקא, היא כן עובדת איתו בטמפרטורת חדר, והוא יותר רך כזה, היא ממש כותבת שם, אם אני זוכרת, שהמגע של הבצק צריך להיות כמו תנוך של אוזן.
אוקיי.
אוקיי? ובצק השני, שהיא שמה בו גם חמאה, אז דווקא הוא קצת יותר צריך לעבוד איתו כמובן בטמפרטורות קרות, כי אחרת כן. פחות יתאים, וימס שם ויהיה מגעיל. ואז היא אומרת שזה מתאים לבורקס, לפסטלים, לסמבוסק, כל ה... מתאים לשלל סוגי המאפים מכל מיני מדינות. מה עם בצק שמרים?
בצק שמרים לא כל כך מתאים לבורקס, הוא הופך אותו למאפה במקום בורקס, הוא לא מקבל את הפריחות שאנחנו מחפשים בעצם מבורקס. וזו שאלה מאוד יפה, כי כן יש כאלה שיעשו בצק שמרים, יגלגלו אותו, ימלאו אותו במילוי טוב, ויקראו לזה בורקס. אני לא חושב שבצק שמרים מתאים לבורקס בשום צורה שהיא.
זה פשוט מאפה.
זה נהיה לחם ממולא בצורה מסוימת או whatever.
כן. טעים, אבל אחר.
ויש עוד סוג שגם משתמשים בו לפעמים, זה בצק יוגורט, שאת מכירה מצוין.
הגוזלמה.
הגוזלמה, זה אחד המאפים שעושים ממנו, זה בצק שמורכב על יוגורט וקמח, וקצת מלח, ושם מה שמספק את התפיחה, זה בעצם הריאקציה בין החומציות של היוגורט, לחלבונים שבקמח.
וזה עונה להגדרה של בצק של בורקס?
יש בורקסים שעושים מבצק יוגורט, כן.
חלביים כמובן.
כמובן.
בשנים האחרונות נכנס לחיינו גם בורקס דפי אורז.
אני...
מי שאחראי למאפ.
באתי כאילו להיכנס לזה, ואז אמרתי, לא, אני לא רוצה לדבר על זה.
אתה לא רוצה לדבר על זה כי זה בעצם לא בורקס קלאסי, אבל זה מה שדביר בר, נציג אנשים נטולי גלוטן במדינת ישראל, עשה עם בורקס דפי אורז, זה סנסציה. אגב, זה מאוד טעים בורקס דפי אורז, וזה מאוד קל להכנה, וזה גם בלי גלוטן, שזה נהדר.
ולכן דביר הכין אותו.
כן, כי הוא צליאקי, אבל למה לא רוצה לדבר עליו?
כי זה, שוב, זה לא... חסר בו מרכיב מאוד מאוד מרכזי מה...
מהבורקס.
שני מרכיבים שיש בו בורקס.
הבצק.
לא, הבצק. אז זה מילוי, עטוף בדפי אורז. אם לא היינו אופים אותו, אלא מעדים אותו, אז היינו קוראים לו ספרינג רול, או שהיינו מגישים אותו חי והוא היה ספרינג רול.
או שהיינו מתגנים אותו ואני היה סיגר, סוג של סיגר.
כן, כאילו...
מעניין.
כזה.
כן. טוב, אני רוצה לקחת אותך לשיח על המילואים, וחקרתי קצת את נושא המליות.
כן.
איך מילוי זה נשמע טעים ומלית נשמע לא?
בדיוק חשבתי הפוך.
מה?
שמילוי נשמע לי מאוד פושטי, ואמרת מליות, ואמרתי, מליות זה טעים.
אוקיי.
אוקיי.
אז בוא נדבר על המליות השונות של הבורקס בעולמנו. אז בורקס גבינה הוא משותף לכולם. כלומר, לכל יוצאי ספרד בטורקיה ובארצות הבלקן, אבל גם בסוריה. גרסה הסורית נקראה סמבוסק בג'יבן, והיא הכילה גם גבינה וגם תפוח אדמה. אלוהים יודע מה הרבנות הייתה עושה עם זה. סתם, הייתה עושה את זה משולש, כי זה עם גבינה.
כן.
ובמצרים לקחו את הסמבוסק בג'יבן, ויתרו על התפוח אדמה, ופתאום הוא נורא נורא התקרב לזה של הבלקן. מאוד מעניין. אבל בעיראק, את אותו סמבוסק בדיוק גם כן מילאו בגבינה, אבל היו מכינים את זה מבצק לחם עם
שמרים.
תפיחה, כן, וטיבלו את זה בזרעי שומר. בוא נדבר קצת על מילואים בשריים דווקא. מוזר שאני כאילו לוקחת את זה ישר לבשרי, נכון?
כן.
אבל זה מאוד מאוד מקובל היה.
בורקס אמרתי, בשר אני מאוד אוהב.
אני מת על בורקס בשר. בעיראק למשל, אם כבר דיברנו עליהם, היה מילוי של אוף תחון עם בצל וגרגרי חומוס.
מאוד עיראקי.
נשמע טעים.
כן.
ממש. גם במצרים עשו את זה עם בשר תחון, עם קינמון, פלפל אנגלי וצנוברים. יש לנו ביוון, לא קראו לזה בורקס, קראו לזה פסטליקוס, אבל זה היה כזה נראה כמו מין פאי קטן, עם שוליים גבוהים, או סיר קטן, סיר כזה קטן עם שוליים גבוהים, צורה של גבי המחוסה, ומילאו את זה בבשר תחון, ביצה, פטרוזיליה, וכמובן שיש עוד כל מיני מליות שאופייניות לאזורים שונים. למשל, בטורקיה מאוד מקובל למלא בחציל וגבינה. חציל קלוי, פטה, קשקבל כזה, ובאזור איזמיר יש מלית חצילים שהיא כמו רטטוי, חציל מטוגן, עגבניות ובצל.
וואלה.
זה נשמע טעים מאוד.
אני אוהב.
כמו מטבוחה שכזאת. כן. ואני רוצה לקחת אותך אבל לבורקס האיטלקי, כי הוא מרגש מאוד 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 במילואים שלו. יהדות איטליה, כמו שאמרתי לך מקודם, קרא לזה בוריקה. אבל זה לא הבוריקה הטוניסאי או הטריפוליטאי כפי שאנחנו מכירים כן. אותו היום. מדברים על צורה שנראית כמו האמפנדס, הספרדים פורטוגזים, וחלק מהמליות גם מזכירות מאוד את המילואים של האמפנדס הקלאסיים, מן הסתם, כי הם ברחו מספרד עם המתכונים האלה. למשל מלית של מרציפן. אם דיברת על בורקסים מתוקים, או בורקסים מלית אגוזים, צנוברים וצימוקים, ויש המון המון סוגי מליות מוכרות במטבח האיטלקי, יהודי. וחלק מהמליות מאוד מאוד מעניינות, כן, מזכירות, כמה לא מפתיע, מילואים של רביולי. דיברת מקודם על אזור מודנה ופררה.
אמיליה רומניה.
אמיליה רומניה. זוכרת מלית הדלת והוגיות השקדים שפגשנו בעונה האיטלקית?
ברביולי, טעים.
טעים ממש.
כן.
טורטלי דזוקה קראו כן. לזה. יפה. אז בהחלט יש בורקס כזה אצל יהודי איטליה. מגניב. שבעצם הדבר היחיד שמבדיל בין זה לבין רביולי זה, שזה מבושל וזה מתוגן. כי האיטלקים תגנו את הבורקס.
תגנו את הבורקס.
אהה.
אוקיי.
עכשיו, המליות האיטלקיות פוצצו לי את המוח מרוב שהכל מתחבר בקהילות היהודיות. למשל, בליבורנו הייתה מלית של טונה עם זיתים, צלפים, לימון ושמן זית. שמה זה מזכיר לך בצק ממולה בטונה, זיתים, צלפים, לימון, שמן זית?
מזכיר לכולנו.
מה?
סנדוויץ' טוניסאי.
וזה הגיוני, כי בליבורנו היו קשרים מאוד מאוד חזקים עם טוניס, נהדו טוניס.
וואלה.
אז הם לקחו את זה והכניסו את זה לתוך בורקס.
בום. אני מקווה שהם מקשיבים לנו כמה קונדיטורים או כאלה, כי אני בהחלט מעוניין לטעום.
אני ממש רוצה לטעום את זה, רוצה לשמוע איזה בורקס אני הולך לספר לך עכשיו?
כן.
מלית של כבדי אוף קצוצים עם בצל מטוגן וביצה קשה, שזה בעצם כבד קצוץ, וזה מגיע מיהדות גרמניה שהגרה לאיטליה.
אוקיי.
Oh my god. כן. בקיצור, אז זה כל מיני מליות מאוד מאוד מרתקות שמצאנו, אבל אם ניכנס עם המאזינים שלנו למטבח, אפשר להתמקד וצריך להתמקד בבסיסיים.
אז מה הם הבסיסיים? מה יש לנו? יש לנו את הגבינה, והגבינה זה מעניין, כי איזו גבינה שמים בבורקס שלנו, זה לא תמיד גבינה, זה הרבה פעמים רוויחה של חלב וקמח.
באמת?
כן. או שבבתים אנחנו משתמשים בגבינת טוב טעם, או גבינה מהסוג הזה, שזה
גבינה רזה.
רזה מאוד, לבנה יציבה ורזה.
בלי נוזלים.
שוב, כי אנחנו צריכים לא להרטיב את הבצק שלנו, ועוד מילוי גבינתי מאוד 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 פופולרי הוא קשקבל, שזה
רק קשקבל או שצריך גם את הקשקבל להרבב עם טוב טעם כזה?
תלוי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני מאוד אוהב את הגרסה של הקשקבל נטול הגבינה הלבנה, ואז מוסיפים לו פורמזן.
אבל קשקבל היא גבינה קשה.
היא גבינה קשה, מגררים אותה לממש קטן כזה, וסוגרים עליה את המילוי, והיא נמסה.
פשוט ככה.
פשוט קשקבל. עם פרמזן, אבל שייתן לה קצת אומאמי, יותר חזק.
אתה אומר טוב טעם, וזה בגלל שהיא גבינה רזה, אז נשאלת השאלה, האם אפשר למלא נגיד בקוטג'?
יש בורקסים שממולאים בקוטג' ברחבי העולם מלא, כן.
אז אבל צריך להוציא ממנו את הנוזלים, כן, מפצץ נוזלים.
כן. בדרך כלל מבשלים את הקוטג', מחממים אותו, מעדים טיפה את הנוזלים, נשאר לנו יותר גבן, ו
מה זה, אז הפכת את הקוטג' לריקוטה?
ריקוטה זה התהליך של, כן, אבל קוטג' וריקוטה, ההבדל ביניהם הוא 0.5 מילימטר, את יודעת.
אגב, גם ריקוטה מעולה למילוי.
ריקוטה גם מעולה למילוי, למרות שיש בה משהו קצת אנמי מבחינתי, כשמחממים אותה לבורקס. היא מאוד מאוד רטובה, ישירה בנוזלים, וכמעט תמיד נטולת מלח.
זה מאוד חשוב, אגב, כשמייצרים את מילוי הגבינה של הבורקס, לטבל את זה כמו שצריך.
לטעום את המילוי לפני הבורקס.
לטעום ולהבין שהוא צריך להיות אז טעם, כי הוא הולך להטף בבצק, ובצק שכנראה הולך לתפוח, אם זה בצק אלים או פילס. הוא צריך נוכחות.
הוא צריך לחפות על הטעמים האנמיים יותר של הבצק. זה מה שאת אומרת בעצם.
אתה שם ביצה במלית של הגבינה?
כן.
ביצה שלמה או רק חלמון?
תלוי בכמות של המלית.
אני תהיתי, האם אפשר לשים, נגיד,
בכל מקרה אנחנו צריכים ביצה כדי למרוח מלמעלה.
זה מה שתהיתי. האם אפשר לשים, נגיד, במלית רק חלבון, לצורך העניין, שיחזיק את הכל, ואת החלמון למרוח מלמעלה, כי הוא נותן צבע משגע.
כן, אפשר.
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 אז זה מצמבז, לא צריך
זה מצמבז, נותן פחות טעם, הרי חלבון הוא יותר אנמי מחלמון.
יחס, בתור אחת שחובבת
אוהבת?
אוהבת פורמולות.
זה ביצה על 0.5 קילו.
מה?
שזה בערך 10%.
אני שמה ביצה על 250 מילוי.
אז את יכולה גם לשים 0.5 ביצה.
אתה יודע מה אפשר לעשות?
רק את החלבון.
על 0.5 קילו לשים ביצה שלמה ועוד חלבון אחד, ואז כאילו את החלבון להשתמש למריחה. זורם?
זורם.
יופי. יאללה. תענוג לעשות איתך עסקים.
תענוג לעשות איתך.
ואני גם נורא אוהבת להרבב גבינות, כלומר, כל השאריות גבינות שיש לי בבית, כאילו מלוכה, קשקבל, פרמזן, whatever, עם גבינה כחושה או לא, ולשים בפנים, ואז זה גם כי אי אפשר לשים רק מלוכה, זה מלוח מדי. אני לא אוהבת רק מלוכה.
בדרך כלל ששמים גבינה מלוכה מלוכה, נגיד פטה בולגרית, כן. צפתית וכאלה, זה יהיה תמיד מעורבב עם חציל, או עם טרד, או עם עוד איזשהו משהו באמת להרגיע את המליחות הזאת. בוא נעבור למילוי הכי פופולרי בארץ.
תפוח אדמה.
תפוח אדמה, והסעון נפשי, אני לא סובל בורקס, תפוח גמת.
זה פחממה בתוך פחממה, זה כמו אחותי שאוכלת פירה בפיתה.
כן, לפעמים זה עובד, מה אני אגיד לך? אבל אני לא מצליח להבין את זה במקרה של הבורקס. אני יודע שיש אנשים שהם פנאטים וזה הבורקס הכי טעים שלהם, ולאו דווקא מטעמי כשרות או whatever.
אפילו באמיתה, שיש להם בורקס עם אגדה, באמת, תכף נדבר עליהם, אפילו שם אני לא יכולה. תפוח אדמה, מבחינתי, לא.
ואני אגיד לך למה אני לא, כי זה בזבוז לאכול בורקס תפוח אדמה, כשאפשר לאכול בורקס טעים. מבחינתי. סליחה, לאוהבי תפוח האדמה. הסוג השלישי במדד הפופולריות שלו הוא טרד, אהוב נפשי, בכל מצב, בכל שלב, תמיד. בורקס טרד זה כל כך טעים בעיניי.
הוא טעים כשעושים אותו בבית, הרבה פעמים כשקונים אותו בחוץ, יש לו טעמי לוואי נוראים.
השאלה, איפה קונים אותו בחוץ? האם קונים אותו באיזושהי קונדיטוריה טובה, כן. שיודעת מה היא עושה, או באיזשהו, לא ננקוב בשמות, מקומות שכאילו רצים על מסות.
אני אוהבת להכין בורקס טרד בבית, כי זה נורא קל.
נורא נורא קל.
בעיקר שזה לגמרי לג'יט לעשות את זה מטרד כפו. הוא צריך להיות קצוץ.
כן.
מפשירים? סוחטים?
מטבלים?
מטבלים? זהו. אתה שם גבינה בבורקס טרד?
אם אני הייתי מכין לבד, הייתי שם גבינה, הייתי הולך לכיוון הפטה או משהו כזה, כן. ואז אפשר פחות מלח במלית עצמה, אבל אני מאוד אוהב אותו גם ככה, אני נורא אוהב טרד, ובורקס טרד זה פשוט, אני לא מצליח להבין איך אפשר כאילו לשים אותו ליד בורקס תפוח האדמה, וכאילו להעדיף את תפוח האדמה.
אל תשאל מה קרה.
נו.
נהייתי רבע.
או, הנה. ידעתי שזה ייפול מתישהו.
חשבתי שזה לא יקרה היום, שאני לא אוכל היום, אבל הנה זה קרה.
אוקיי, הסוג הרביעי, בורקס פטריות. פטריות של שנות ה-80, שבקושי רואים אותו היום, רואים אותו באמת בקונדיטוריות.
כן, גם אני אגיד לך מה הבא עם בורקס פטריות.
מזן מסוים.
כן, כאילו, קודם כל תמיד זה מרגיש שהפטריות שם מקופסה.
הם תמיד מקופסה.
דבר שני, פטריות זה דבר רטוב, שמפריש נוזלים. אז או שהבורקס נפגע, או שבשביל שהוא לא ייפגע, עם מה מערבבים אותו? עם תפוח אדמה. שזה, באמת, מה עוד אפשר לעשות? כאילו, זה שדה מוקשים.
תראי, פטריות מעודות, זה אחד הדברים הכי לא טעימים שיש. כאילו, נסו פעם לעדות פטריה ולאכול אותה, זה פשוט דוחה. דוחה את השואלות.
אני ממש לא אוהבת
בורקס. גם סמרטוטי וטעם.
בגלל זה אני אוהבת את מה שסבתא שלי הייתה עושה, שהייתה עושה את הבושה, זאת אומרת, את הבצק אלים, עם פטריות מטוגנות מעליו כזה.
כן.
אבל זה לא אפוי בפנים, אין את האפקט עידוי.
עידוי.
הם לא מתעדות להם בתוך הבצק.
אז בורקס פטריות בדרך כלל יהיה גם עם בצל, וברוב המקומות גם עם אבקת מרק.
וכמון.
וכמון, לא תמיד, אבל אבקת מרק, כן.
וואו.
לא שאנחנו נגד אבקת מרק.
מה זאת אומרת אנחנו לא? אנחנו בהחלט נגד אבקת מרק.
אני לא. שוב, צריכים להבין מה זה אבקת מרק. האם אנחנו מדברים על אבקת תעשייתית שמכילה מלא מלא חומרים, אנטי מתחמצן, אנטי פה, אנטי פה, אנטי צבע?
לזה אני מתכוונת, כי כנראה מה שנקרא ברשתות הגדולות, כאילו בזה משתמשים.
אבל יש היום המון אבקות מרק נטולי חומרים שאנחנו לא יכולים לבטא את השם שלהם, ויש המון המון אבקות מרק אורגניות או פשוטות או ביתיות שאפשר להכין בבית וכל מיני כאלה.
אתה אומר תבלין לכל דבר ועניין, ואנחנו סתם טהרנים.
אני לא.
לא אתה.
כן, אוקיי.
לא, אני לא טהרנית, תקשיב, כבר דיברנו על זה מספר פעמים.
גם לך בבית יש אבקת מרק אורגנית.
בוודאי שיש לי, בוודאי שיש לי, כי אם אני עכשיו הולכת לעשות מתכון של סבתא שלי, ואני רוצה שזה יצא לי בדיוק כמו של סבתא שלי, אני לא יכולה, אני חייבת לשים קצת אבקת מרק, אז יכול להיות שזה יהיה, כמו שאתה אומר, אורגני, או שאני אחליף את זה בטיפה סויה, כי צריך את האומאמי, או שאפשר גם לייצר אבקת מרק ביתית נהדרת. אגב, סלרי. מלא סלרי מיובש גם נותן תחושה.
זה רסק.
לא משנה, אבל אני לא פנאטית.
אוקיי.
מה עם בורקס בשר?
זהו, בורקס בשר זה הסוג החמישי, אחד האהובים עליי, לא רואים אותו בשום מקום כבר. אולי בחתונות, אני לא יודע. לא נתקלתי בבורקס בשר. בטח לא רואים אותו במאפיות.
כן.
קונדיטוריות הן חלביות כשרות.
נכון, נכון.
אז צריך לצאת כאילו לאיזשהו מקום ספציפי שהוא או לא כשר, או שהוא מסעדה שהיא קצת יותר בגבוה, והיא תרשה לעצמה לשים בשר בבורקס.
אמא של גיסתי, נטה,
וואי, זה טעים.
עושה בורקס בשר, תקשיב. גם בחברה שלי, ז'נט, זוכרת ז'נט, היא עושה בוודאי. בורקס בשר. זה כל כך טעים. זה כאילו הגרסה הפשוטה של הביף וולינגטון. כאילו, לא צריך לעבוד קשה. למה צריך פה פילה בפנים? שימו בשר תחון, תגלגלו בבצק. נכון שאין את הקטע של המתמודד של מאסטר שף שמחכה בציפייה ובחילו ורעדה ליד התנור ולא יודע אם הפילה יצא לו טוב או לא. בשר תחון צריך להיות וולדן, הכל בסדר. איך בא לי עכשיו?
בא לך?
וואו, ממש.
בורקס בשר לא אכלתי שנים על גבי שנים.
יש עוד טעמים?
יש עוד טעם שהוא טעם מאוד מאוד טעים ואהוב על הישראלים, זה בורקס פיצה, שזה בסך הכל עם רסק עגבניות וזיתים וגבינה. אני מאוד אוהב בורקס פיצה, אגב, כי אני מכור לג'אנק זול ופשוט.
אני, כשאני מכינה בורקס בבית לנו, אז תמיד אני אפריש קצת בצק ועשה לנורי בורקס פיצה, כן.
נורי, נער כלבבי, חמוד הילד הזה. ובואי נדבר קצת על הבורקסים המודרניים, כי היום, ב-2023,
כן.
כבר לא מעט שנים שעושים בורקסים מיוחדים, ספציאליטה. דיברת על המיטה, יש להם את הבורקס עם המרווה והאנשובי. לא נתקלים בשום מקום בכזה. יש עוד מלא כאלה.
יש, לא ספק, אני חושבת שעדנת הבורקסים, או בעצם ההבאה של המאכל העממי הזה למטבח העילי, תהליך שקורה כבר הרבה שנים, כלומר, כמו שאמרתי בפתיח על בורקס הקמעין של יועזר, אבל גם, אני חושבת שהראשונים שעשו את זה בארץ לדעתי, זה קרן, מסעדת קרן, חיים כהן,
כן.
שהיה לו בורקס סרטנים.
נכון.
שאגב היום לפעמים הוא הופיע אותו שוב באירועים וארוחות ביפו תל אביב.
כן. ספשיילים,
שחיפשתי. אני חיפשתי, תודה רבה.
לא דבר.
כלומר, היום כשאנחנו הולכים לבסטה ואוכלים את הבורקס הסרטנים, שזה אחת המנות המיתולוגיות והמדהימות של הבסטה, וואי, במנה כל כך כל כך טובה עם הרוטב של הסרטנים מסביב, היא אדירה. אז צריך לזכור שהבורקס הסרטנים של קרן הוגש כבר בתחילת שנות ה-2000, ולא רק זה, יש גם... וואי, לא רק זה, זהו, אני כולי מלא ארוק, נסליחה, רגע. בבסטה, אגב, לפעמים, לעתים נדירות, כבר פעם היו עושים בורקס חלקי פנים. וואי, 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 מדהים. ופעם הייתה מסעדת ברטי, שהייתה עושה בורקס לחי, והייתה אלבה של יאיר יוספי, היה לו בורקס עם גבינת המאירי לדעתי, גם כן מדהים, עם איזה משהו ירוק, מה זה היה? נראה לי המאירי וטרת, היה באלבה בורקס גם כן מדהים, והיום יש את הבורקסים של המיטה. הבורקס טרד שחור של המיטה, הבורקס עם הפקיילה, זה למות, כמה שזה טעים הבורקס הזה.
וואו, לא אכלתי אותו.
אתה חייב.
אני חייב.
מדהים. יש להם גם חצילים ופטה מעולה, וכמו שאמרת, את האנשובי עם המרווה, ואת התפוח אדמה שאנחנו נמשיך להתעלם ממנו. אגב, עוד בורקס ממש ממש טעים, זה הבורקסון של משק קופאים. בכל החנויות של משק קופאים, בבתי קפה שלהם,
כן.
יש את הבורקסון, שזה מין מאפה סיגנצ'ר שלהם, שזה בעצם בורקס מבצק קרואסון.
וואלה.
כן. טוב, זה כל כך טעים.
הוא תופח כזה?
כן.
וואו.
מה זה טעים?
כן.
ברור, זה קרואסון ממולה, כן?
כן, נשמע טעים.
אבל גם קראו לו קרואסון וגם בורקס, אתה לא יודע את נפשך, הכל כזה שזה, זה כיף לי, זה כיף לי.
טוב, אז אם כבר דיברנו על כל הבורקסים המיוחדים של המסעדות, מה שנקרא בגבוה, בגבוה, אנחנו את מרבית הבורקסים שלנו נמצא ברחוב.
כן.
אז אולי קצת נרד לרחוב באמת.
נחזור אחורה, נחזור למקורות.
נחזור אחורה למקורות, ונדבר על הבורקסים הכי טובים שאפשר למצוא בארץ.
וואו.
בכל מיני דוכנים וחנויות ברחוב.
יעני, אתה אומר, אני לא סוגר את הפרק הזה בלי שאני פותח חזית, כי לא משנה על כמה בורקסים נמליץ עכשיו, יהיו כאלה שיתלוננו איך לא דיברתם על זה ואיך לא דיברתם על זה.
ולכן, אנחנו נפנה לגורם חיצוני.
אנחנו נסיר אחריות.
שלא יאשימו אותנו.
גאוני.
אנחנו מתקשרים לגיל גוטקין, חבר אהוב, פודי נהדר, ובן אדם שיודע איפה יש בורקסים טובים בארץ.
איך הוא אוהב לשוטט ולחפש דברים טעימים.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
שלום לך, מה עניינים?
שלום כוכב, מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומכם? לונג טיים.
באמת לונג טיים. לונג טיים פה בפודקאסט, לא במציאות, אני רואה אותך כל הזמן.
לגמרי, אז המון זמן לא דיברנו איתך, אבל כשחשבנו לנו על מי אנחנו יכולים להטיל את המשימה לספר לנו על הבורקסים הטובים בישראל, הייתה תמימות דעים, אתה תיקח את האחריות עליך.
אני שמח. אני אגיד שהפעם זו הייתה משימה קשה נורא לצמצם את זה לחמישה, אז קצת רימיתי.
אין בעיה, מבחינתי תרמה. אני אגיד לך גם למה, כי גם ככה יחסו עליך, כן? כי יגידו מה, איך שכחת את זה ואיך שכחת את זה.
הייתי ממש צריך לבחור בין הילדים שלי כמעט.
אנחנו לא רוצים שיחסו עליך, אבל אנחנו שמחים שיחסו עליך ולא עלינו.
עם כמה התחילה הרשימה שלך?
48.
לא, אבל היו איזה 15, והתחלתי לחתוך, וזה מה שקרה.
אז זה מה שקרה, אז בוא נתחיל.
אני אתחיל כאילו מקלאסים, ואז אני אעבור לקצת יותר עדכניים. אז הראשון זה בורקס בחר, העגלה בחיפה, יש כאלה שקוראים לו בחר, יש כאלה שקוראים לו עגלה. בעיניי הוא הבורקס כזה הכי מיתולוגי בארץ, אבל יכול להיות שזה גם משהו נורא אישי, כי אני בתור ילד הייתי נוסע הרבה פעמים ברכבת לחיפה עם אבא, ואחרי זה לקנות כל מיני דיסקים צרובים בשוק שם בחיפה, וחייב תמיד לאכול שם בורקס.
אשכרה.
זה בורקס כזה כמו שמדמיינים בורקס שמוכרים, השבלולים האלה. אבל מה שכיף שם זה המילואים, במיוחד הגבינה. בניגוד לרוב הבורקסים שאנחנו קונים בסופר, שהגבינה שכחה מתי הייתה גבינה, זו גבינה שממש מרגישים אותה, כאילו היא לא עברה אפייה, כאילו היא לא... מרגישה מין טריה כזאת וכיפית, והוא מפזר עליה קצת מלח במקום וקצת זאטר כזה, משהו בבצקס שיש פה איזה בגבינה, זה פשוט כאילו באמת הבורקס הכי טעים, וגם כשהייתי נוסע כבר בגיל יותר מאוחר, אבא שלי תמיד היה אומר לי, תביא אחד כאילו הביתה שיהיה גם לו.
אוקיי.
בורקס קלאסי שני, בורקס פומי בבאר שבע.
פוני.
שנראה לי שכל מי ששירת בדרום או גר בדרום מכיר אותו. פומי זה באמת הקלאסי, הוא לוקח בורקס גבינה משולש, והם שמים שם גבינה טורקית שהיא גם נורא טעימה. חותך לתוך הביצה קשה, מלא 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 חריף. וזה מין מנה כזאת שכל, באמת, כל חייל וכל מי שעובר שם באזור מכיר, ובאמת בורקס מדהים. כאילו בורקס של פעם, אבל טעים נורא ומוקפד נורא.
אוקיי. Okay.
והרמות הראשונה שלי זה שאני נשאר בבאר שבע, אז אני סופר את זה בתור אותו מספר. יש את מקום שנקרא איש עם השפם, זה מקום יחסית חדש בבאר שבע.
כן.
וזה בחור שנקרא קובי, שהיה לו, היה לו בורקסייה בדימונה, ובתקופת הקורונה הוא סגר אותה ועבר לבאר שבע. והוא באמת מכין בורקס מבצק שהוא עם טחינה. זאת אומרת, במקום שמן ושומן או מרגרינה, אז הוא הבצק מטחינה, וזה באמת בורקס נורא טעים, אבל מה שמגניב זה המילואים שלו. זאת אומרת, במקום, יש בורקס תפוח אדמה רגיל, אבל יש גם בורקס בטאט הווארה, שזה המילוי כמו שיש בסמוסות ההודיות, של תפוח אדמה מטובל כזה, עם זירי כמון ואפונה, וממש כמו מילוי של סמוסה.
כן.
רק בבורקס, שזה מדהים, או בורקס עם בטאטה וריקוטה, שזה גם נורא טעים, וזה יש לו כאילו בורקסים מודרניים כאלה.
אני שומע שגיל גם גולי הרוק.
כן, כן, כן.
תוך כדי שמדבר איתנו.
עוד רוק. בורקס רמלה, בשוק רמלה.
אופה, אוקיי, שמעתי עליו.
הייתי ממש לא מזמן בשוק רמלה יחד עם גיל גוטקין.
ואכלנו בורקס?
ואכלנו בורקס.
ואכלנו את הבורקס הזה, איזה בלוי הכי טעים, כי לי יש אחד ספציפי שאני נורא אוהב שם.
לוקסי אוהב טרד, הוא מלרלר פה על טרד כבר איזה 20 דקות.
וזה נכון, כי זה באמת הטרד הכי טעים שם, וגם אני לא מצליח להבין איך אחרי הפייה, הטרד מרגיש שם כזה עדיין קצת פרשי וקריסי וטרי כזה, וכאילו דחפו אותו אחרי שאפו את הבורקס. וזה באמת מעולה, ועוד דבר שמעולה שם הבורקס זה שתמיד הוא קצת צרוף מלמטה, וזה עושה אותו או אקסטרה קריספי כזה וכיפי.
אוי, בא לי.
פשוט בורקס טעים. והשניים האחרונים...
קבל כוכב זהב על הבחירה בטרד.
על הבחירה בטרד, בטח. הטרד שם מדהים.
כן.
ושניים שהם קצת יותר בורקסים מודרניים ומפונפנים. הראשון זה הבורקסים של מאפייה שנקראת תושה, באחזיב.
אשכרה, אוקיי.
כן, זה של שני חבר'ה צעירים, שפתחו, באמת יש שם כאילו קורסונים מדהימים ומיליון מאפים, אבל הבורקסים שהם עושים זה בורקס מבצק קורסון כזה, נורא נורא חמתי, מלא 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 שכבות כאלה, וגם המילואים שלהם נורא טעימים, למשל אכלתי בורקס ממולא בקרם סלק ופרמזן, שהיה... וואו, מדהים, זה קצת מתוק וקצת מלוח כזה, ועם החמאה בבצק זה מושלם, ויש להם גם גבינת עיזים, וטרד עם גבינת עיזים, ועוד כל מיני תוספות, ואם מבקשים, אז הם גם עושים ממנו בורקס פינוקים, זאת אומרת, פותחים אותו וממלאים אותו בחמוצים, ועגבנייה, וטחינה, ואז זה כאילו בכלל ארוחה כאילו שיהיה בורקס.
זה נוחה כיף. כל הבעל היד, כן.
זה אני מאוד אוהבת כן. שהם מתחילים להכניס אליו דברים.
אני חושב שמטרתו של בורקס הוא לאחל עם עוד דברים, כי כשאת אוכלת אותו לבד, את רוצה עוד אחד. זה לא נגמר, כאילו.
זה לא נגמר.
כן.
והאחרון, לפני הרמאות האחרונה, זה הבורקס בטטה וסנט מור בפופ אנד פופ בתל אביב, שזו קונדיטוריה שכולם עפים נורא על הקורסטונים שלה ועל כל המתוקים המושחתים וזה, ואני בכלל חושב שהמלוכים שם פי 10 יותר טעימים מהמתוקים. ויש להם, אני בדרך כלל לא מת על פירי בטטה ובטטה מאוחה כזה, אבל משהו בבורקס בטטה וסנט מור שלו עם האיזון של הגבינה והיא קצת פאנקי כזאת ומגניבה, וגם יש במקום סומסום הוא שם קצח על הבורקס, ומשהו בשילוב טעמים הזה, אם גם פה איזה בצק כזה קורטון סופר מדופף כזה ומושחת, וזה אחלה בורקס, והוא עולה גם רק 8 שקלים, שזה תמיד מדהים אותי.
מה? כן. רגע, לאיזה גודל?
הוא לא הקטנים שיש בסופר, והוא לא הגדולים הארוחתיים האלה, זה איפשהו באמצע.
אוקיי.
אבל זה כאילו לגמרי הדבר הכי משתלם בערך באזור הזה של תל אביב.
זה נשמע זהו, זה נשמע כמו הדבר הכי משתלם בכל אזור תל אביב.
כן, כן, זה לגמרי כאילו מין אנומליה כזאת שם במחירים. כאילו תמיד אני חושב שזה טעות ומתי שהם יעלו עליה.
זה נשמע ככה.
אני מקווה שלא בעקבות ההקלטה הזאת זה יקרה.
לא עליך. ומה הרמאות?
הדבר, כאילו אמרנו כבר 5-6, אבל יש עוד משהו, ואני קורא לו רמאות, כי הוא רק בימי שישי, בבורקס הטורקי בשוק הקרמל, שזה גם אחלה בורקס, ותמיד יש ויכוח כזה איפה הבורקס הכי טעים בתל אביב, זה בלווינסקי או שם, אז בעיניי הבורקס שלהם מעולה.
כן.
אבל רק בימי שישי הם עושים בורקס בשר.
יש בורקס בשר?
אני לא ידעתי את זה.
לוקסיקי.
ואני אוכל בבורקס הזה לא מעט. וואו.
אתה אוכל גם את הפשטידת גבינות המגניבה שלהם עם האטריות?
כן, אבל אני לא נכנס לשוק בימי שישי.
דילמה.
זה אפילו בקושי להיכנס לשוק, זה ממש כזה בכניסה.
כן, זה ממש, זה כאילו הכנות השלישית כאילו.
רגע, רגע, זה מלמעלה כאילו?
מלמעלה, מקינג ג'ורג'. מלמעלה
בצד ימין.
אז זה בקטנה.
זה ממש כאילו, זה ממש המקום השני או השלישי בשוק, זה ממש בהתחלה שלו.
לוקסי
נשמע לי חמם קצת ולאכול בשבת.
וואי, איזה
כאילו. מי יכול לשמור בורקס, סליחה, מי יכול לשמור בורקס בשר משישי עד, משישי ב-11 בבוקר עד שבת?
קונים שתי חתיכות, אחת אוכלים בשישי. אחת עושים ממנה עם הג'חלון ועם כל ארוחת שבת.
אתה מתכוון קונים שש חתיכות, אחת אוכלים בשישי, אחת אוכלים מיד אחריה, אחת אוכלים בשישי בצהריים, אחת בשישי בערב, אחת בשבת בבוקר, ואז...
ואז מתים.
ואז מתים.
כן.
ניסיתי להיות עדין ומנומס.
יפה מאוד, אתה עזרת לנו מאוד.
אני שמח.
אחריות עליך, אתה הולך לקבל מלא תלונות, על זה שאיך שכחת את זה ואיך שכחת את זה.
בטוח.
אבל חברים, אם אתם רוצים לדבר עם מומחה בורקסים, דברו עם גיל, תחפשו אותו באינסטגרם.
בכיף.
תודה רבה, גיל גוטקין.
ביי ביי,
תודה.
ביי. וואו. טוב, מילוי אחד שלא הוזכר עדיין בפרק, זה המילוי שאני עושה לבורקסים בבית.
איזה מילוי את עושה לבורקסים בבית? איך זה שלא אכלתי את זה אף פעם בורקס?
כי אני לא מכינה את זה הרבה, כי זה לא כזה בריא. אבל כשנקלע לדרכי בצקלים איכותי, שזה אומר בצקלים על בסיס חמאה, כאילו יש את זה במאפיית לחמים, אבל אני משתדלת לא לקנות כאלה דברים הביתה. אבל פעם ב, אני קונה, ואז זה צריך להיות בחורף, כשיש עלים ירוקים מדהימים, ואז אני פשוט מתגנת את כל העלים הירוקים עם בצל ושמן זית, עד שהם ככה הם מתרקחים.
איזה עלים ירוקים?
זה יכול להיות תרד, זה יכול להיות חובזה וקצת חומאה וכאלה.
אוקיי.
קצת כמו מילוי של פטייר, שחושבים על זה. ואז אני מוסיפה על זה פלפל חריף ושום גם, ואחרי שאני גומרת לתגן את הכל, אז אני מוסיפה גם כוסברה או פטרוזיליה כאלה, וזעתר, אני, פשוט שיהיה מלא 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 טעם כל הירוק הזה,
כן.
ומערבבת את זה קצת עם גבינה כחושה או מלוכה, וממלא את הבורקס בזה.
טעים.
זה באמת בורקס שקשה לי לעמוד בפניו.
אני בטוח שהוא יהיה פייבוריט שלי גם, כי הוא מאוד בורקס טרד, במהות שלו.
כן, רק שפשוט הוא המילוי מאוד מאוד עשיר, זה לא רק טרד ומלח פלפל וביצה, אלא אני לא שמה ביצה. זה כאילו הגבינה הכחושה או הגבינה המלוכה מחזיקות את כל הדבר הזה.
כן.
אז הוא עשיר כזה, הוא ממש סוג של פטייר, פשוט עם בצקלים על בסיס חמה.
נשמע טעים. מילה קטנה לפני שנסיים, שכן רציתי להגיד, זה לדבר על אחסון של בורקס בבית, כי גיל אמר,
איפה לאחסן? במקום גבוה שאף אחד לא יגיע.
לא, כי גיל אמר, תקנו בורקסים ליום שבת.
כן.
ועד יום שבת ניחה, אפשר לשמור אותם, רצוי בקירור, ואחר כך תחזירו להם כאילו את הפריחות בתנור. אבל הרבה בורקסים אנחנו קונים יותר מדי, ולא נאכל אותם למחרת, ואז מה עושים איתם? מקפיאים.
מקפיאים בורקס.
מקפיאים בורקס.
אוקיי.
וגם, לפעמים אנחנו רוצים להכין בורקסים, וכשמכינים בורקסים, אז תמיד כדאי להכין כמות כפולה. וחצי לאט, כאילו זה עבודת פרך בסופו של יום, זה עבודה, כאילו עבודת ידיים, כפיים.
אתה אומר להקפיא את זה כשזה עדיין רואו.
כשזה עדיין לא אפוי. אז אפשר להקפיא את זה כשזה עדיין רואו. חייבים להקפיא את זה. נגיד, גם אם את רוצה בורקס למחר, ואת מכינה אותו היום, הוא לא יחזיק לך במקרר.
כן.
הבצק יירטב, הוא ימאך ויערס.
אבל אם אתה קונה בצקלים כפו, ואפשרת אותו לצורך הכנת בורקס, מה, תקפיא אותו שוב אחרי הכיפול, אין בעיה?
לא יקרה כלום.
מה אתה אומר?
כן.
מה אתה אומר?
כן.
לא ידעתי כזה דבר.
אז שוב, והדרך הכי טובה אגב, היא לעשות חצי אפייה, זאת אומרת, אפייה עד שהבצק אפוי, אבל לא שחום, ואת זה להעביר למקפיא. ואז לסיים כבר את האפייה בזמן אמת, כשרוצים אותו.
וצריך להפשיר את זה לפני ה...
זה הדבר הכי חשוב, אסור להפשיר אותו.
להכניס אותו כפול לתנור.
בורקסים מכניסים כפול לתנור, הוא לא שורד אפשרה, ואז
חימום, הוא מת.
כן, נוזל.
הבצק נהרס.
יש כמה טיפים מאוד חשובים, אבל אם כבר דיברת על האפייה, שהבורקס יצליח.
כן.
דבר ראשון, זה לא משימה במשחקי השף ולא במאסטר שף, יש לכם יותר מ-20 דקות. יש לנו איזשהו common knowledge כזה, כאילו בצק קלים צריך 20-30 דקות בתנור, וזה לא מדויק. כאילו בורקס שאתה קונה מוכן, נגיד כזה, של איזושהי חברה, אז תמיד כתוב לעשות על איזה 200 ומשהו, נגיד 20 דקות בתנור. יכול להיות שזה עובד עם הבורקס התעשייתי, אני מניסיוני, בורקס צריך יותר. והוא צריך להתחיל איתו בחום טיפה יותר גבוה, נגיד באזור ה-200-210, שיקבל את הצבע, ואז להוריד כדי שיפה גם מבפנים. כלומר, אחרי 20 דקות, הרבה פעמים יש לו מין צבע כזה זהוב יפה, אבל הוא לא מוכן מבפנים.
אוקיי.
הוא צריך להיות יותר שחום, והוא צריך להיות שחום מבחוץ, ועד בשביל שלא יישרף לכם, מבחוץ צריך טיפה להוריד את החום, ולהמשיך לפות אותו, נגיד, עוד איזה חצי שעה. כלומר, אני בורק הסופה איזה 40 דקות.
וואלה.
כן.
אני לא.
של עלים. לא של, נגיד, בצק פריך, ברור שזה פחות. אז איזה טמפרטורה אתה אופה את זה?
אני אופה על מינימום 200, זמן קצר. כאילו, אני רוצה לתת את המכה הזאת של החום, לקבל את העדים, לקבל את ההתפחה, לקבל את הצבע, וגמרנו.
אז אני עושה את זה על איזה 210, את ה-10 דקות רבע שעה, ואז כאילו מורידה ל-170 כזה. ובשביל שיפה לי מבפנים כמו שצריך. כמו שאמרת, הבצק חייב להיות קר כשמכניסים אותו לתנור, אחרת זה לא יעבוד הסיפור הזה. המלית היבשה דיברנו, כמות המילוי. צריך לתת לבצק מקום לטפוח, אז צריך כאילו לדייק בכמות מילוי, זה לא כמה שיותר יותר טוב, או כמה שפחות זה קמצני. צריך כאילו ללמוד את הבורקסים שלכם, ואז אני עובדת מסודר, כלומר לא עושה לפי העין, אלא כן כאילו נגיד עם כף, כדי שלכל אחד יהיה אותה כמות מילוי,
כן.
את הכמות שאני רוצה, וזהו, זה בעצם מה שצריך לתת לבורקס. עם מה אתה מגיש אותו? עם כל החשודים המיידיים? חמוצים וביצה מושלמת?
כן, החשודים המיידיים. טעים גם לאכול בורקס עם עגבניות מרוסקות של ג'חנון.
מאוד.
מאוד טעים, זה לא הרבה פעמים מקבלים. אז כדאי.
שאתה מערבב אותם עם מלח וקצת שמן?
מה שאני עושה זה לגרר אותם בפומפייה, ואז אשים אותם במסננת שיפנו נוזלים, ואז אני שם אותם בקרה ומערבב אותם עם קצת צרירצ'ה.
אה, נחמד.
ואז זה מקבל חריפות כזאת. אבל גם שמן זית, מלח וכזה, זה גם טעים.
אני מערבבת את זה עם קצת שמן זית ומלח וסחוג. נגיעת סחוג.
עובד.
כי יותר מקומי מהסרירצ'ה.
כן.
אבל נכון, ביצה מושלמת זה כיף, אפשר גם עם יוגורט, יש כאלה שאוהבים עם טחינה, אני לא אוהבת טחינה בזה שלי.
אוקיי.
ממש לא מסתדרת עם זה.
בסדר.
ירקות חתוכים, עגבניות, שרי, מלפפונים, צנוניות, בוא טוב.
נכון.
מלפפונים חמוצים, פלפלים חריפים.
ירקות.
לא, אתה יודע, חושבים על זה. זה באמת הדרך להפוך בורקס למנת אירוח מאוד 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 פשוטה. כלומר, אם נגיש רק בורקסים, זה לא מספיק לאורחים, אבל אם נגיד נעשה בורקסים, מילוי טוב, ונגיש אותו בכזה על מגש גדול, עם מלא 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 תוספות, זה גם מחזיק אירוח של שבת בבוקר.
אוקיי. אני הייתי הולך למחוזות אחרים, אבל בסדר.
אני לא אומרת כאילו עכשיו, אתה יודע, תמיד זה צריך להיות האירוח, אבל אם נגיד עכשיו יש לך אורחים בדרך, בורקס זה אחלה פתרון למשהו זריז וכיף.
למשהו זריז. שבת בבוקר בעיניי זה תמיד הולך למחוזות של אוכל ארוך, אוכל שישב בתנור הרבה שעות, ג'חנון בקיצור, או האחה הרזה שלו, מלאוח, האחה הרזה שלו.
איזה רזה?
רזה יחסית, כל יחסי בעולם הזה.
אוקיי. טוב, אפשר להמשיך ללרלר עוד על בורקס, ועל גבולות הגזרה שלו, ועל הטעמים והמילואים וזה, אבל נראה לי שאמרנו מספיק.
כן.
כך מרגיש לי.
כן.
ואני גם כבר רעבה.
אוקיי, אז תודה רבה שהיית פה איתי באולפן, אפרת אנזל.
היא כבר לא פה.
היא מזמן השאירה אבק מאחוריה. תודה רבה, מאזינים יקרים שהזנתם לנו, אנחנו נתראה פה שבוע הבא עם פרק חדש, נושא חדש, עולם חדש. יאללה ביי.